אנחנו בעזרת השם נמשיך פה במדרש איכה בפתיחתות. כל סוגיה שהיו למדים בזמנם, בזמן התנאים והמוירואים, הם היו לומדים, היה פתיחה. הם היו כאילו מתחילים באיזה פסוק ממקום אחר, ואיתו הם היו מביאים את הרעיון של ה... סוגיה הזאת, ומתחילים להתעש לנו את זה בהרבה מקומות, כשהוא היה פותח בנדורים, במגילה, יש כמה דפים של פסיכתות, נכון? כשקדה בפוסח, באיקרור, היה מתחיל מפה, מתחת הנעתוץ יעלה בראש, היה לוקח פסוק ממקום אחר, ואיתו מתחיל. ופה יש 36, באיכה יש 36 פתיחתות. כנגד 36 קריטות, נכון? שיש בתורה, אז יש 36 פתיחתות בסוגיה הזאת של, של איכה. הוא אומר כאן ככה, זה בעיקרון ראינו שנה שעברה, הוא אומר, רבבו בשם רבי יוסי בר חנינה, לכן כה אמר השם, אוי עיר הדמים, אוי מקמי דקרתא דשפכו דמים בגבה. הוא אומר, זה ממשיל את ירושלים לסיר, אשר חלעתה בה, וחפשושיתה בגבה, וחלעתה לא יצאה ממנה, וחפשושיתה לא נפקת מן גבה, למתחיה, למתחיה הוציאה, מטליות מטליות היו גולים, כיצד גלו, והוא פה מדבר את הסדר שהם גלו, שהיה שבט ראובן ושבט גד גלו תחילה, או ששבט זבולון ושבט נפתלי גלו תחילה, הדאוד הכתיב, כעת הראשון היקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי. בעיקרון, שנה שעברה הרחנו בזה, לא סיימנו את כל הפתיחתה הזאת, אבל הרחנו בעניין הזה שנקרא דחפשושית הגבה. זאת אומרת שהתומעה הייתה בה והיא לא התנקתה ממנה. זאת אומרת, אנחנו רגילים בדרך כלל להסתכל על החטא ברמה של חטאנו וקיבלנו עונש. חטאנו וקיבלנו עונש. הסדר המדויק הוא יותר חטאנו, 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 לא התנקנו, חטאנו, לא התנקנו, המשכנו לחטוא עד שקיבלנו את העונש. הקדוש ברוך הוא מעריך פה. ומכל סיפור שכתוב עד העונש כשהגיע בפועל עברו המון שנים. המון המון שנים. היום בהמשך אנחנו נראה יותר על הסיפור של זכריה. זכריה בן יהוידע שנרצח בבית המקדש, שבע עבירות באותו היום, נכון? סיפור מחריד שכמו שמבואר, הוא זה שגרם לטבח שקרה בירושלים. הטבח של נהרגו כל כך הרבה מיליונים. 94 ריבו לבד היו על הדם שלו פיזית, באותו מקום. שה-94 ריבו זה 940 אלף. אין, זה קרוב למיליון, זה לא כל כך קרוב למיליון, כי חסר 60 אלף, אבל אז 940 אלף איש נרצחו בירושלים עצמה במקום הזה על צחיח סלע, על המקום הזה שבו הוא נרצח. העונש של הטבח הגיע בגלל מה ההתנהגות הזאת שעשו עם זכריה. כמה שנים היה בין לבין? 252. ריש נון בית שנים. מזמן יואש, המלך שבו רצחו את זכריה ועד החורבן, עד נבוזרדן. וכל הזמן הזה הייתה אפשרות לחפר. זאת אומרת, כל זמן שהגזרה עוד לא יוצאת לפועל, יש עדיין אפשרות לחפר. אבל הבעיה הייתה שחפשושיתה לא נפקת מן גבה, הלכלוך גם לא יצא ממנה. זה התלכלך, ואנשים הרגישו נעים בלכלוך הזה. ברגע שאנשים התלכלכו והרגישו טוב עם הלכלוך, אז הרבה יותר, אז העונש הוא הרבה הרבה יותר חמור. כל זמן שבן אדם עוד איכשהו מנסה להתנקות, הוא מרגיש לא נעים ממה שקורה, הוא היה מעדיף שזה יהיה אחרת. בוא נגיד, אתה נותן לו זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, והוא מחפש פתרונות איך למצוא דרך אחרת, הוא חושב על הדרך שלו, אז כבר המצב פחות גרוע. למעשה, הפסוק עצמו, הוא מדבר משול אל בית המרי משל. זה נמצא ביחזקאל, יחזקאל כ"ד, והיה דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור. חודש העשירי בעשור לחודש, איזה תאריך? תשעה בעשרה בטבת. עשרה בטבת בשנה התשיעית, בעשרה בטבת, זה השנה התשיעית לצדקיהו. הקדוש ברוך הוא אומר לו בחודש העשירי בעשור לחודש, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. היום הזה הוא בו היום שבו התחיל המצור. על ירושלים, לכן תכתוב את היום הזה. ובאותו יום, הקדוש ברוך הוא אומר לו את הנבואה הזאת, אומר, הוא משול אל בית המרי משל, אומר, מה המשל? ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, שפוט הסיר שפוט, וגם יצוק בו מים. אומר, תיקח את הסיר, תשפוט אותו, לשים את הסיר במקום המושב שלו, על המקום נקרא שפיטה, בלשון משנה. מקום שפיטת שתי גדרות. בקירה יש מקום שפיטת שתי גדרות, מקום להניח שתי סירים. לכן זה נקרא שפוט הסיר שפוט. אז הנה, למשל, אחד שופט את הגדרה, אחד נותן לתוכה מים, אחד נותן לתוכה תבלין. אז מה זה שפיטה? ההנחה על הקירה. הוא אומר, שים את הסיר על המקום. וגם יצוק בו מים, זה הצרכים בשביל המצור, כן? ליצוק, לשפוך פנימה. הוא אומר גם, השפוט הסיר שפוט, זה לחבר אותו טוב למקום הזה, שהוא לא יוכל לצאת משם. זאת אומרת, הצורה כשהיו עובדים בזמנם עם קירה, אני לא יודע אם היום זה עוד איכשהו מקובל בצורות אחרות, אבל היו סוגרים את האש שתתפס רק על הסיר. זאת אומרת, לוקחים טיח מסביב ומדביקים את הסיר לקירה. זאת אומרת, שמים את הסיר על הקירה, אבל לא רק מניחים, אלא פשוט גם מדביקים אותה על הקירה. בהלכות שבת, הנושא הזה מוכר, כן? שיש את הסגירה הזאת, סוגרים את הסיר מכל הכיוונים, ופה הם כאילו הולכים להתבשל עכשיו בסיר. הבשר, כן, הולך להתבשל בתוך הסיר הזה, הסיר זה כמו החומה שמקיפה את ירושלים, הבשר זה עם ישראל, הם נמצאים בתוך הסיר, והאש הולכת לשרוף אותם מלמטה, האש של המצור, והם יהיו בירושלים עד שהם יגמרו להתבשל. עד שהם ימותו, לגמרי. אז הוא אומר, שפוט הסיר שפוט, תדביק אותו טוב, שהאש לא תבוא מהצדדים. רק שיהיה ככה מלמטה, זאת אומרת, תחזק את הסיר, את החומה מהצדדים, וגם יצוק בו מים, שים בו מים, להגן על הבשר, כן, מאש האויב, שהם יוכלו להחזיק, לסבול את הבישול. אסוף נתחיה אליה, תאסוף את הנתחים שיהיו בתוך הסיר, כל נתח טוב, ירך וכתף, מבחר עצמין מלא, כל אדם גיבור, כל אדם חזק, שכולם יהיו בתוך החומה, השרים, החכמים, אנשי החיל, מבחר עצמים, העצמות של אנשי החיל, כולם יהיו בתוך הסיר, מבחר הצון לקוח, תיקח הבשר מהצון המובחרים, שיהיה בשר שמן, שגם לא נחרח מהר מאוד. בשר כחוש עובר קצת בישול, הוא מתקשה. בשר שמן, הבישול הארוך עושה לו טוב. אומר, וגם, וכל זה, אומר, כל הדברים האלה לא יועיל. למרות שהם לקחו את מבחר עצמים לתוך הסיר, וגם דור העצמים תחתיה, לקחו הרבה עצמים ועשו מהם מדורה. רתח רתחיה, גם בשלו עצמיה בתוכה. הם הרתיחו את הסיר יותר ממה שצריך, עד שבשלו עצמיה אשר בתוכה, שאפילו עצמות שבתוך הסיר, הם הפכו בעצמם למדורה, ובשלו את העצמות שבתוך הסיר. זאת אומרת, זה יבער יותר מדי. זה המשל. ועל זה בא הנביא ואומר, לכן, את ההסבר של המשל, לכן כהמה לשם אלוקים, אוי עיר הדמים, כך הוא מכנה את ירושלים, עיר הדמים, עיר שנשפך בה דם. וכמו שאנחנו נראה במדרש, שהוא מסביר מה זה עיר הדמים. קמי, אוי מין, קמי, דקרת, דשפכו דמים בגבה. שפכו דמים בגבה. אומר, הסיר הזאת, עיר הדמים, זה הסיר. אשר חלעתה בה, היא מלאה בלכלוך. לא בנתחים טובים. וחלעתה לא יצאה ממנה, ורק החלעה לבדה היא תישאר. אבל למתחיה, למתחיה, הוציאה, לא נפל עליה גורל. אומר, נתח אחרי נתח יוצאים שהטובים יארגו, ורבים מהם יצאו תוך כדי המצור. היו הרבה יהודים שלא יכלו להחזיק מעמד ויצאו מעצמם אל הכסדים ונמסרו ביד הכסדים. וזה למתחיה, למתחיה, הוציאה, לא נפל עליה גורל. זה אומר, כמו סיר, בדרך כלל יש נפל עליו גורל. סיר שמתבשל, מוצאים את כל הבשר, ואז מחלקים את הנתחים על פי גורל. כל אחד מקבל את החלק שלו. היום פחות מקובל לעשות גורלות על בשר, אבל אתה רואה במשנה, נכון? המשנה בשבת, אומרת, מטילים חלשים. זאת אומרת שהיה כזה נוהג, שכנראה כמה משפחות שעשו סיר ביחד, אז מי ייקח את איזה חלק? אז היו עושים סוג של הגרלה כזאת. והשאלה היא בשבת איך עושים את זה. אבל פה אומר, לא נפל עליה גורל. לא יהיה מצב שמחלקים את הנתחים על פי גורל, כל אחד את החלק שלו. רק לפי המקרה, אחד אחד. אומר, אבל הוא מרמז פה עוד דבר, לא נפל עליה גורל, אתה לא ראית את הגורלות של נבוכדנצר נופלים אחד אחרי השני על העיר הזאת? הגמרא הרי מספרת לנו, שכשהוא התחיל לעשות את המלחמה, נבוכדנצר, אז הוא לא ידע עם מי להילחם, כדאי לו להילחם, אז הוא החליט לעשות כל מיני ניסויים. הוא לקח נרות, נכון? והוא הדליק כמה נרות, ולכל נר הוא אמר, זה הנר של אמון, זה הנר של מואב. וכל נר כזה נכבה לו, עוד נכבה לו. ואז הוא אמר, זה הנר של ירושלים, ופתאום התחילה אש חזקה מאוד לדלוק, והנר נגמר. זאת אומרת, זה הראה שהולך להצליח מאוד בעסק הזה. ועוד המשיך בכל מיני קסמים שהיה בידם, כל מיני רמזים שהם היו יודעים לעשות, כמו ירה חץ לכיוון אמון, נפל, לכיוון מואב, נפל. ירה חץ לכיוון ירושלים, זה נסע, טס מיד לכיוון ירושלים. וכל מיני רמזים שהוא עשה, לא נפל עליה גורל? הוא שואל את זה בתור שאלה. לא ראיתם שכל הגורלות נופלים על ירושלים? מראים לו משמיים שהולך להיות לו פה סייעתא דשמיא מיוחדת. יש שתי סוגי מצבים. יש מצב שהקדוש ברוך הוא כביכול משאיר אותנו ביד המקרה. חזון איש באשמות עשרה ובעשרה מדבר על זה שיש מושג כזה גם בעין הרע. אומר הוא, עין הרע. אומר לפעמים זה מזיק. כי יש דבר כזה, כוח רוחני בעולם שנקרא עין הרע. אומר לפעמים אם בן אדם נגזר עליו שהוא יחיה, זה לא יעזור. גם אם יעשו לו את כל העין הרע שבעולם, זה לא יעזור, זה לא יזיק לו. יש מצב שאדם נגזר עליו למות, אז שום דבר בעולם לא יציל אותו. אבל יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא משאיר את האדם ביד המקרה. איך שהוא יתנהג. ואותו דבר זה בעצם, זה כלל גדול בכל הנהגת האדם בחיים. יש לפעמים אדם שיש לו ברכה משמיים של חיים. גם אם הוא יקפוץ לתוך הכביש, הוא ינצל. גם אם הוא יקפוץ מהגג, תעבור שם מסעית עם מזרונים. כל דבר שהוא רק ינסה למות, לא ילך לו. נגזר עליו לחיות. אל תוכח אתה חי. יש לפעמים מצב שבאדם כזה. יש לפעמים מצב הפוך, השם ישמור, נגזר על בן אדם מוות, ואז לא יעזור לו כלום. כמה שהוא ינסה להציל את עצמו בכל דרך שהיא, הוא ינסה ככה, זהו. הוא יעקוף את עצמו עם צמר גפן כל החיים, זה לא יעזור לו. הוא צריך למות, נגזר עליו למות, הוא ימות. אבל יש מצב שלישי, והחזון איש מעמיד זה יסוד גדול, שיש מצב שלישי, שהאדם תלוי לפי ההתנהגות שלו. אם האדם ישמור על הבריאות שלו, יאכל מה שצריך, ייזהר מה שצריך, הוא יחיה. אם הוא יזיק לבריאות שלו, יעשה שטויות, יעשה דברים מסוכנים, הוא ימות. עין הרע יכולה להזיק בעיקרון רק אם בן אדם מגיע לו למות. זה העונש שלו. אבל לא רק. יש גם מצב שהגיע לבן אדם דבר שהוא נתון ביד המקרה. ואם האדם נגזר עליו שהוא נתון ביד המקרה, זה דרך אגב, זה סוג של עונש, כן? שאדם נתון ביד המקרה, אין עליו השגחה שתלווה אותו ותשמור עליו בכל רגע, אז באמת, העין הרע יכול להזיק לו, כמו עוד כל מיני דברים שיכולים להזיק לו. אומר חזון איש גם כן, שהאדם כשהגמרא אומר 99 בעין הרע, כוונה אנשים שנגזר עליהם למות, או שהם היו נתונים ביד המקרה, ומתו מהעין הרע. עכשיו, גם פה ירושלים, יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מהיום אין שמירה לעיר הזאת. אין שמירה לירושלים. אין שמירה, בסדר, אז לפי המציאות. אם יש לירושלים חומות חזקות, ויש אנשי חיל חזקים, ויש חיילים טובים וצבא חזק, אז הם ינצלו. אבל פה זה היה ההפך. לא נפל עליה גורל, נפלו גורלות שעל ירושלים. היה פה סימן מפורש משמיים, יהיה סייעתא דשמיא מיוחדת, ניסים, ניסים, יד השם מגולה להראות את הבעיה, להראות את המכה לירושלים. הקדוש ברוך הוא כביכול בצד שלהם, הוא לא מתעלם, הוא לא הולך, הוא שם, הוא נמצא בתוך הצרה ומכה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. הוא לא רק עוזב אותי ולא בא לעזור לי כשאני קורא לו. הוא מתחבא, הוא עצמו עושה לי את המערב. הוא זה שהסביעני במרורים. האוהב הגדול ביותר התהפך להיות האויב המר ביותר. זה הצרה של החורבן, זה העומק של החורבן. למה הדבר הזה קורה? למה הקדוש ברוך הוא ככה מתהפך לרעתנו? הרי הוא בעל הרחמים, הרי הוא רוצה רק לטוב לנו, לחיותינו כיום הזה, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. הכל משהו, הכל לטובתנו, אז איך קורה פתאום דבר כזה? כי דמה בתוכה היה, על צחיח סלע סמתו, לא שפחתהו על הארץ, לחסות עליו אפר. הוא מדבר פה על אדם של זכריה הנביא, שעל צחיח סלע סמתו, בדרך כלל בכיסוי אדם יש הרי שתי כיסויים, נכון? שמים אפר על הארץ, על זה שופכים את הדם, או אם עושים את זה בכלי או איך שלא עושים, שמים אפר למטה את הדם ואחר כך אפר מלמעלה. פה היה על צחיח סלע סמטו, על הסלע צחיח לא היה אפר, לא מלמטה ולא מלמעלה. לא שפכתהו על הארץ לחסות עליו אפר. לא כיסו אותו. לא נהגו בו, לא כדם צבי ולא כדם אייל. ראיתי שאיך שהוא נקדו פה אייל, אבל זה דם אייל, אייל לא חייב בכיסוי אדם, אייל זה כבש. אייל מחויב בכיסוי אדם, שזה חיה, חיה, דם חיה ועוף. לא כיסו אותו, השאירו אותו ככה. ואומר המדרש, לא נפל עליה גורל, אומר רב נחמה בשם רב אחה, אמר, מה הוא לא נפל עליה גורל? אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שהפלתי קלסים על אומות העולם, כמו קלפים, מסבירים פה המפרשים, גורלות, על אומות העולם להגלותם לא גלו, ואתם למה גליתם? למה היה את כל הקסמים האלה לטובת האויבים שלכם? אומר המערזב, הוא אומר, כי דמה בתוכה היה, בגלל הדם הזה שבתוכה היה, ולא התנקט ממנו 252 שנה. כל כך, למה? להעלות חימה. כי דמה בתוכה היה, לחסות על הרפר, והפסוק הבא, להעלות חימה, למקום נקם. נתתי את דמה על צחיח סלה, לבלתי יכסות. הוא אומר, יש פה שתי שלבים, שימו לב, יש פה שתי שלבים. יש פה את השלב הראשון שבו אתם לא רציתם לחסות את הדם. עם ישראל לא רצה לחסות את הדם. השלב השני זה שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו הדם לא יתכסה. למה עכשיו הדם לא יתכסה? להעלות חימה, למקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי כזאת. זה יישאר ככה וזה לא יתכסה, למרות שבשלב יותר מאוחר הם כבר ניסו לחסות אותו, אבל זה כבר לא יתכסה. מה בעצם היה הסיפור פה עם זכריה? מה הרקע של הסיפור הזה? זה מאוד מעניין, אם מסתכלים עליו לעומק. היה פה, העוול הוא מאוד מורכב. אני חייב לציין שראיתי במדרש בקהלת רבה, שיש נקודה של ביקורת שמעבירים על זכריה עצמו. וחשוב גם להביע את זה. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לימוד זכות, אבל פשוט בשביל התמונה השלמה והמלאה. הסיפור היה ככה, זה נמצא בדברי הימים, בבית חף ג' חף ד', יש שם את הסיפור של יהואש. יואש בן אחזיהו, לא להתבלבל ליושיהו, כן? יושיהו היה 200 שנה אחריו, יושיהו בן עמון, בן מנשה, בן חזקיהו, זה הרבה יותר מאוחר. פה אנחנו מדברים על יואש. היה אז באותה תקופה יהורם בן אחיו מלך ישראל, היה יהו בבית אחאב, והיה אז את אחזיהו. אחזיהו נרצח כשהוא היה בשומרון ברפואה. הוא הלך לשומרון לישראל להתרפא, ושם הוא התחבא, והרגו אותו שם. עתליהו, אנחנו נוראים פה הכל, מלכות בית דוד, שבט יהודה, ירושלים, תקופת זמן שלפני 2800 שנה בערך, 200 שנה בערך, כן, אחרי בניין בית המקדש, 200 שנה לפני חורבן בית המקדש, אם לדייק יותר זה 180 שנה אחרי, 160 שנה אחרי בניין בית המקדש, באותה תקופה, אנחנו יודעים את זה גם בגלל השיפוץ שנעשה באותם שנים. הרי יואש הוא זה שמשפץ את בדק הבית, אחרי 160 שנה שהבית היה קיים, הוא היה צריך שיפוץ, ואז הוא עושה את מה שאת ההפטרה שאנחנו קוראים בפרשת שקלים. בין 7 שנים יואש במולכו, ואז הוא עושה, מחזקים את בדק הבית. והפסוקים מציינים בהתפעלות, שלא היה צריך לחשב את האנשים שנתנו להם את הכסף, כי באמונה הם עושים. היה שם כזה פחד מלגעת בכסף של הקדש, להשתמש בכסף של הקדש, שלא היית צריך לעשות שום חשבון. אנשים רעדו מלקחת משהו של הקדש לכיס שלהם, מעילה בהקדש הייתה כל כך חמורה בעיניהם, לא היית צריך לחשב, לא צריך רואה חשבון, לא צריך כלום. לא יחשבו את האנשים, כי באמונה הם עושים. להשוות את זה לתקופות מאוחרות יותר, בבית שני, שמתנהל קרבות אדירים, מי ישלוט על הכסף של בית המקדש, כן? זאת אומרת, זה שינוי דרסטי שקרה בין התקופה הזו של בית ראשון, שאפילו הפועלים הפשוטים הייתה בהם כזאת יראת שמיים, שכסף של הקדש לא רוצים. טוב, אחזיהו, בן יהושפט, עתליהו רואה, אם אחזיהו, שראתה כמעט בנה, היא הייתה מרשעת, לקחה, אספה את כל זרע הממלכה לבית יהודה, הרגה את כולם. הרגה את כולם. היא השאירה את השלטון בידיים שלה, כולל צאצאים שלה. הרגה את כולם. הייתה שם אישה שקראו לה יהושבעת, בת המלך. היא לקחה את יואש בן החזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, פשוט מבין הגופות היא גנבה אותו, ותיתן אותו ואת מיניתו בחדר המיטות. חדר המיטות זה כינוי לבית המקדש. לבית המקדש, יש כאלה שמפרשים שזה חדר שכיבת הכהנים. חז"ל אומרים לנו שהכוונה לתוך קודש הקודשים בעלייה. זאת אומרת, החדר שמעל לקודש הקודשים. עכשיו, לקודש הקודשים הרי הכהן הגדול נכנס פעם בשנה. אבל, או ביום אחד בשנה, כמה פעמים. לעומת זאת, בעלייה שמעל לא היו נכנסים, אלא או פעם בשבע שנים, או פעם בחמישים שנה. הגמרא מדייקת שמסתבר יותר שזה פעם בשבע שנים, מהסיפור הזה של יואש, שהוא מטמינים אותו שם, עם מי נקטור, לשבע שנים. למה אחרי שבע שנים הוציאו אותו? כי נכנסו שם לביקורת, אז היה צריך כבר להוציא אותו. ותסתירהו יהושבעת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כן? בת יהורם, אשת יהוידע, כי היא הייתה אחות אחזיהו, מפני עתליהו ולא המיתהו. ועתליהו לא הצליחה להמית את הילד הזה, היא גנבה אותו בין המומתים, כנראה שהייתה בטוחה שהוא מת, והוא בינתיים גדל בתוך קודש הקודשים. והיא איתם בבית האלוקים מתחבא שש שנים, ועתליהו מולכת על הארץ. בשנה השביעית התחזק יהוידע, הכהן הגדול, והעיקר הוא אוסף את שרי המאות, לעזריהו בן ירוחם, ישמעאל בן יוחנן, עזריהו בן עובד, מעשיהו בן עדיהו, ולשפט בן זכרי, אמו בברית, אוסף את כולם, קוראת איתם ברית, או באונד, כאילו קשר, שהולכים לקשור קשר, להקים את יואש למלך, ולסלק את עתליה המרשעת, ויסובו ביהודה, הם כבר קבוצה של אנשים חשובים, שרי המאות, מסתובבים בכל ארץ יהודה, ויקבצו את הלוויים מכל ערי יהודה, וראשי האבות לישראל, ראשי משפחות, את הלוויים, ויבואו כולם אל ירושלים, ויכרות כל העם ברית בבית האלוקים עם המלך, מי זה המלך החדש? יושיהו, יואש, ויאמר להם, הנה בן המלך ימלוך, כאשר דיבר השם על בני דוד, המלוכה שייכת לו, המלוכה שייכת להם בבני דוד, עתליהו מגיע ממקום אחר, היא לא מבית המלוכה, ולכן זה הדבר אשר תעשו, היא הייתה בכלל מישראל, היא הגיעה. הוא אומר, זה הדבר אשר תעשו, אומר, התכנון של המרד היה השלישית מכם באי השבת, לכהנים וללוויים ולשעורי הסיפים. אז היה כאילו, באי השבת ושומרי משמרת בית המלך, השלישית נמצאים במקום שנקרא שער היסוד, ושלישית בבית המלך, שלישית בשער היסוד, וכל העם בחצרות בית השם, ואל יבוא בית השם, כי אם הכהנים והמשרתים ללוויים, אימה יבואו כי קודש אימה, וכל העם ישמרו משמרת השם. קיצור, יקיפו הלוויים את בית המלך סביב, איש וקהיליו בידו, כלי מלחמה, והבא אל הבית יומת, ויהיו את המלך בבואו וצאתו, הם ישמרו עליו, הם יהיו המשמר שלו, פשוט אוסף את כל הציבור, ומקים פה מערכת שתגן על המלך הצעיר, בן שבע, כן? בן שבע שנים יואש במולכו. טוב, הם עושים את זה, מעמידים את כל העם, כל אחד מגיע מהכיוון שלו, כמו שסיכמו, לא נעריך עכשיו בפרטים, ומושכים אותו, והגמרא אומרת למה נמשך יהואש, מפני מחלוקתה של עתליה, בגלל שהיו, היה פה סוג של מרד, בדרך כלל מלך בן מלך לא היה נמשך, והוא היה הבן של אחזיהו, אז לא הייתה סיבה למשוח אותו בשמן המשרה, אבל משכו אותו במיוחד בגלל שזה היה דבר ששנוי במחלוקת, והמשכו יהוידע ובנה ויאמרו יחי המלך. עתליהו שומעת את כל העם הרצים והמעללים את המלך, ואז היא מגיעה לבית השם, תבוא אל העם בית השם. וכשהיא באה ותראה, והנה המלך עומד על עמודו במבוא, והשרים והחצוצרות על המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל, כולם שרים ומהללים. ותקרא עתליהו את בגדיה, ותאמר קשר קשר. היא קולטת שיש פה קשר נגדה. מרד, מרד, זה מה שהיא מכריזה. ויוצא יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל, אומר להם, תוציאו אותה אל מבית השדרות. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה, אבל זה היה כנראה איזה משהו שהוביל מבית המקדש עד בית המלך. והבא אחריה, מי שהולך לכיוונה, לכבד אותה, ליומת בחרב. כי אמר הכהן, לא תמיתו הבית השם, תוציאו אותה מבית השם, קחו אותה החוצה, ושם יארגו אותה, וישימו לה ידיים, שמו לה כאילו מקום לרוץ, כאילו עשו לה מקום, מקום לצאת, ותבוא אל מבוא שער הסוסים בית המלך, המקום הכניסה של הסוסים, וימיתוה שם. שם הרגו את עתליה המרשעת, שהרגה את כל בני המשפחה שלה בשביל לקבל את השליטה, ושם היא מלכה על עם ישראל 6 שנים. ואז מי שעלה בעצם לשלטון היה יואש, ילד בן 7, האפוטרופוס שלו זה דוד שלו, יהוידע הכהן הגדול, הנביא, שהוא היה הדוד שלו, והוא בעצם ניהל את המלוכה, ואז זה בעצם היה שנים מאוד טובות. זה בן 7 שנים יואש במולכו, ו-40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע, כך גם מתחילה ההפטרה של פרשת שקלים. ואז יהוידע קוראת ברית בינו ובין כל העם ובין המלך, להיות לעם לשם. העם מגיע לבית הבעל, מנצים אותו, את המזבחות, את הצלמים, את מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. יהוידע פוקד על בית השם ביד הכהנים הלוויים, אשר חלק דוד לעלות עולות השם. היה כבר שנים שבית המקדש היה תמה, לא נהגו בו כבוד, מחזיר את הכבוד לבית המקדש. ויעמד השוערים על שערי בית השם, ולא יבוא תמה לכל דבר, מקפידים על הלכות טומאה בבית המקדש. הוא לוקח את המסרי המאות, את האדירים, את המושלים בעם, את כל עם הארץ, מורידים כולם יחד את המלך מבית השם לשער העליון בית המלך, מושיבים את יואש על כיסא הממלכה, ויצמחו כל עם הארץ, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב. ואז משפצים את בית המקדש. זה כבר היה צורך גדול בשיפוץ הזה, כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוקים, וגם כל קודשי בית השם עשו לבעלים. הם הרסו את בית המקדש, לקחו כלי שרת מבית המקדש והשתמשו איתם להקריב לבעלים, להקריב לעבודה זרה, ואז מתחיל כל עם ישראל, כולם מתגייסים יחד, מחדשים את בית המקדש, כלי כסף, כלי זהב, כל מה שצריך, משפצים אותו. יש משהו נפלא שראיתי שהרב אלישיב כותב בדברי אגדה, אומר שבית המקדש נבנה דווקא בעצים. אז הוא אומר, מה הסיבה שזה נבנה דווקא בעצים? הוא מביא, אני לא זוכר בשמי, הוא אומר לי שהסיבה הייתה בשביל שתהיה אפשרות לעשות שיפוץ. כך הוא כותב, כי הזכות של לבנות בית המקדש, לבנות בית מדרש או לבנות בית המקדש, זה זכות מאוד מאוד גדולה. אם יבנו בתי כנסת שיהיו בנויים תמיד מאבנים חזקות ומתכת וברזל, לא יהיה אפשרות לעשות שיפוצים. הכל יהיה תמיד בנוי. פעם ב-500 שנה יהיה לאנשים הזדמנות לתרום כסף לבניין בית המקדש, לבניין בית כנסת. אז לכן הוא אומר, ההפך, עשו את זה דווקא מעצים, שכל תקופה יהיה צורך בשיפוץ, ואז יותר ויותר אנשים יזכו. אז כנראה שגם פה בבית כנסת זה נבנה בצורה כזאת, שיהיה עוד לעוד ועוד אנשים במשך הזמן זכות להשתתף, שיהיה להם מצווה קיימת. אתם יודעים, חז"ל אומרים, זה רש"י בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אני יודע שאני קצת יוצא מהעניין של אגדות החורבן, אבל זה חשוב, וזה חשוב לבניין בית המקדש עצמו, הגדול, בירושלים. הפסוק אומר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. ומי ייתן בהמון, לא תבואה. מה זה אוהב כסף, לא יסבע כסף? אז הפשט הוא, שאוהב כסף, לא יסבע כסף. נכון, הבן אדם, כמה שהוא אוהב כסף, הוא אף פעם לא שבע מזה. התאוות ממון זה לצבור ולצבור ולצבור. אתה רואה בן אדם טרוד, יש לך מספיק כסף עד סוף החיים שלך ועד סוף החיים של הילדים והנכדים שלך, מה הלחץ? אבל הבן אדם עסוק בלאסוף את המיליון ה-25, הוא לא רגוע שהוא יגיע לשם. זה קורה, מה לעשות? אבל אמר שרי, אמר פירוש אחר, הוא אומר, מה זה אוהב כסף, לא יסבע כסף? הוא מספר משל, כנראה סיפור קדום, שהיה בן אדם שמאוד מאוד אהב כסף. יום אחד בא אליו איזה מלאך ושאל אותו, תגיד, מה אתה רוצה? איזה ברכה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה שכל מה שאני אגע בו יהפוך להיות כסף. טוב, בשמחה, קיבל את הברכה. אומר המרשה, המרשה בבסרה, תזיין נראה לי. המרשה אומר שם, מה קורה? הוא מתחיל לנוגע, וואי, ססם מכסף, סטנדר מכסף, ספר מכסף, הכל מיני כסף, הוא כולו מתרגש. טוב, פתאום הוא רעב. אז הוא לוקח תפוח, הופך להיות תפוח מכסף. הוא ניגש לקחת עוגיה, זה הופך להיות עוגיה מכסף. אז הוא אומר, אוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא אומר, למרות שהוא מאוד מאוד אוהב כסף, הוא לא שבע מזה, הוא רוצה שיקחו ממנו את הברכה הזאת. כך מגיע מהרשות, סיפור מעניין. אבל רש"י הקדוש, במקום שם בקהלת, אומר, מה זה אוהב כסף, לא יסבע כסף? אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. הוא אומר, אדם שאוהב מצוות, הרי הוא לא שבע מזה. הוא רק עכשיו גמר 9 באב, היה אסור, כן להתקלח, לא להתקלח, באיזה צורה, ברוך השם עם כל ההלכות, באיזה כובע של כיסא מותר לשבת, וכל המצוות. ברוך השם, מחר יהיה לו מצוות חדשות, ואז הוא יהיה עסוק עם האתרוגים, ואחרי האתרוגים הוא יעסוק עם השופר, וכל פעם הוא יחפש מצוות אחרות, יחפש מצוות נוספות. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. יש לו תמיד חשק לעשות עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אומר אבל כאן זה הבל, גם זה הבל. למה? אם אין לו מצווה קיימת, גם זה הבל. מה זה מצווה קיימת? אומר רשי, כגון בניין בית המקדש ובניין בית כנסת ובית מדרש. ומי ייתן בהמון לא תבואה, גם זה הבל. כל האוהב כסף, וגם שרץ וטרוד והתפילים כאלה, ויש את כל המצוות שבעולם, אבל אם הוא לא בנה בית כנסת, אם הוא לא נתן לבניית בית המקדש, גם זה הבל. מצווה קיימת שלא הבל, זה הדבר הזה, זה לתרום כסף לבניית בית כנסת, לשיפוץ בית כנסת, לחזק את בנק הבית. אבל ישי אומר שלכן נתנו גם אז, בנו את זה דווקא בעץ, שעץ ירקב עם הזמן, ויהיה צורך לעשות שיפוצים, ועוד יהודים יזכו לתרום כסף לבית המקדש. לתרום כסף לשיפוץ בית המקדש. למה זה קשור גם להיום? כי יש שם בדברי הגדה של הרב אלישיב, יש מאמר יפה, הוא מדבר על הגמרא בברכות. הגמרא בברכות מספרת שרבי יוסי מספר, בג' עמוד א', רבי יוסי מספר שפעם אחת הוא הלך בדרך, והוא היה צריך להתפלל, אז הוא נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים, והוא התפלל שם. תוך כדי התפילה, הוא שומע בת קול. אבא שלי טוען שכנראה זה בברכת תשכון. זה המקום שהוא שומע את הבת קול, כי יש... קיצור, יש איזה רמז באריזה, שזה מקום ש... טוב, הוא אומר, תשכון בתוך ירושלים, אחר כאשר דיברת, ובנה אותה, ואז הוא שומע בת קול. בבת קול מה הוא שומע? אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי מבין האומות. שומע בת קול שמשמיים כביכול הקדוש ברוך הוא בוכה, אוי לי שהחרבתי את ביתי שבעוונותיהם, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. הוא גומר את התפילה, הוא רואה שאליהו הנביא מחכה לו. אליהו הנביא בא ושמר לי על הפתח והמתין לי עד שהוא יוצא החוצה. כשהוא יוצא החוצה, שואל אותו אליהו הנביא, מה קול שמעת בחורבה זו? אומר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת. הבת קול מנהמת כיונה, זה גם ביטוי מעניין. מה זה מנהמת כיונה? מה זה הנהמה של היונה? זה הגרגור הזה, זה לא ציף ציף, זה הגרגור הזה שהם עושים, קווין, כמו שזה נקרא בלעז. הקול הזה שהם עושים בבוקר בדרך כלל שומעים אותם, כן? שבת בבוקר בעיקר, שומעים את היונים מגרגרות. אז למה הכינוי של הבת קול זה מנהמת כיונה? כי תגידו, היונים עושות את הכל הזה רק שבת בבוקר, לכבוד שבת קודש, או רק לכבוד מי שקם ותיקים? מה פתאום? היונים עושות את הכל הזה כל יום, כל היום. אז למה אנחנו לא שומעים את זה? כי יש מסעיות ורעש ואוטובוסים ומוזיקה וצעקות וצרחות ויללו, הרבה רעש. גם הבת קול נשמעת כל הזמן, אבל תהיה קצת בשקט, תצליח לשמוע את זה. הבת קול מנהמת כיונה. מי שמצליח להגיע לשעתו, שעת השקט, כמו שהחזון משקורא לזה, בתחילת אמונה וביטחון, חופשי מרעבון תאבני, הוא ישמע, הוא יראה, הוא יכול לשמוע את הקול של הבת קול. זה היה כוח לשמוע את זה. לכן הבת קול מנהמת כיונה. ומה הוא אומר לו? מה אומר אליהו הנביא? מה הבת קול אומרת? שבכל פעם שבני ישראל נכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים יהא שמו הגדול מבורך, אומרים אמן יש מרבה, אז הקדוש ברוך הוא אומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. מה לו לאב שיגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אומר אבל ישיב דבר נפלא וחריף. הוא אומר יש פה שתי לשונות אם שמתם לב. רבי יוסי כשהוא בחורבה מה הוא שומע? אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. מה אומר אליהו הנביא שהקדוש ברוך הוא אומר? אשרי האב שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אומר אתה יודע מה ההבדל בין הלשונות? ההבדל איפה הכל הזה נאמר. אם עם ישראל נמצאים בחורבה, חורבה, זאת אומרת, נכנסים לבית כנסת, ואומר, בית כנסת נראה כמו חורבה. אז הריות, הספרים מלוכלכים קרועים, הבית כנסת לא שטוף, הרצפה מלוכלכת, כל הזה נראה כמו חורבה. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, והיה להם מקדש מעט בכל הארצות אשר נפוצו שם, פסוק ביחזקאל י"א. נתתי להם מקדש מעט, הם יודעים איך להתנהג בו? הם יודעים איך לפאר אותו? הם יודעים איך לכבד אותו? לא. אז איך אפשר לתת להם את בית המקדש? אוי להם לבנים שבעוונותיהם מחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. אבל אם נכנסים לבית הכנסת ובית מדרש ורואים שזה יפה, בית כנסת, בית, מסודר, יפה, נורמלי, מיזוג טוב, נקי, מואר, הוא אומר, יפה, אתה רואה שזה בנוי טוב? הם יודעים לשמור על הכבוד של מקדש מעט. אפשר גם לתת להם את בית המקדש בעצמו. אשרי האב שמקלצין אותו בביתו כך, מה לא לאב שהגלה את בניו? חבל שגרשתי אותם. מה לא לאב שהגלה את בניו? ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כך אומר רב אליהו בדברי אגדה, זה דווקא מאמר שהוא אמר לכבוד השיפוץ של בית כנסת, תפארת בחורים, בתפשין יוד או יוד בית או משהו כזה, כן, לפני קרוב ל-70 שנה. אז הוא אמר שם לכבוד השיפוץ של בית הכנסת, הוא אמר נשים צדקניות שנרתמו לעניין ודאגו לשפץ את תפארת בחורים, הוא אמר לכבוד זה, הוא אמר להם את המאמר הזה. ההתייחסות שלנו באמת להשקיע בכבוד בית הכנסת, שבית הכנסת יהיה מקום יפה ומקום מכובד ובנוי כמו שצריך, בפאר והדר, באמת כמו שצריך, זה ההשתדלות שלנו. זה א', זה מצווה קיימת. דרך אגב, יש מדרש נפלא, אני נזכר, אז אני אומר, יש מדרש נפלא שכתוב שלעתיד לבוא עשיו הולך להגיע ולשבת בין כל הצדיקים. הוא מתעטף בטלית ויושב בין כל הצדיקים. האור זרוע בהלכות בית הכנסת מביא את זה, אומר, הולך לבוא הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, תגיד, לבניין בית הכנסת נתת כסף? לא נתת, צא מפה. זאת אומרת, הסיבה שיסלקו את עשיו מבין הצדיקים לעתיד לבוא, זה כי הוא לא נתן כסף לבניין בית הכנסת. אני לא יודע מה הפשט, אבל זה מה שכתוב. צריך להתעמק בזה ולהבין למה באמת דווקא הדבר הזה של בניין בית הכנסת, זה המצווה קיימת, זה כל כך קירוב הגאולה, מה העוצמה המיוחדת שיש בדבר הזה. בכל אופן, אבל כשאנחנו רואים בעניין הזה, אנחנו רואים שגם פה קבעו לבני ישראל, יואש 160 שנה אחרי בניין בית המקדש, משפצים את בית המקדש בזמן הזה של יואש. ויזקן יהוידע, שיפצו את בית המקדש בצורה יפה, מכובדת, יהוידע נהיה זקן, ויזבא ימים, וימות ב-130 שנה במותו. ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלוקים וביתו. הוא עשה טוב לעם ישראל ועם האלוקים ועם ישראל. ואחרי מות יהוידע, אז מה קורה? יואש פתאום מתחיל דברים להשתנות, והשרים של יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך. הם הופכים אותו לאליל. אומרים לו, כהן גדול, כשהוא נכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, קושרים לו, ככה מספרים, שקושרים לו לרגל חבל, שאם יש צורך מוציאים, גוררים אותו החוצה. הוא בסכנת מוות. אתה גרת שם, חיית שם שבע שנים מחייך. מתינוק קטן, שש שנים שמלכה עתליה. אתה אליל, אתה אלוקים, אתה משהו אחר. באו שרי יהודה והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם, השתחוו לו לשם אלוהות, וזה נעים לו. זה נחמד לו הדבר הזה. הוא משתדרג, הוא כבר לא מלך רגיל, הוא איזה בן אלוהים. דרך אגב, חייבים להסתכל על זה גם במבנה התרבותי של הסביבה. בכל האומות מסביב זה היה מקובל. בדרך כלל המלך גם היה אלוהים. וזה היה מאוד מאוד שכיח, כן? באותה תקופה עם ישראל היו שונים, הם היו מוזרים בעניין הזה. וכשבאים פתאום ויש להם הוכחה שהוא כמו כולם, וגם הוא מלך לא פחות משאר המלכים מהמדינות מסביב, אז הוא מקבל את זה ברצון, אז שמע המלך עליהם. לא ברור מהפסוקים עד כמה הוא באמת שיתף פעולה, אבל הוא שמע אותם, היה לו נעים עם זה. ואז כתוצאה מזה, ויעזבו את בית השם אלוקי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, וכבר חוזר את האלילות, את כל התהליך שיואש עשה בשנים הצעירות שלו, ביחד עם יהוידע הכהן, הכל מתחיל להתפרק חזרה. והקצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בהם ולא האזינו, הנביאים מדברים וזה לא עוזר. ואז מגיע זכריה, ורוח אלוקים לבשה את זכריה ביהוידע הכהן. מי זה יהוידע הכהן? יהוידע, הבן שלו. אם אבא שלו נפטר בגיל 130, הוא אמור להיות עכשיו די מבוגר, איזה בטח רב זקן בן 80, הוא היה דיין בסנהדרין, כהן ונביא, והוא עכשיו בא להגיד נבואה. הסיפור הזה קורה בשבת, ביום כיפור, יום כיפור שחל בשבת, הוא נעמד לו להגיד נבואה, כהן, נביא, דיין, ביום כיפור, בשבת, בתוך העזרה, והוא נעמד לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל לעם, והמשפט הזה הוא חשוב, כי הצורה שהוא נעמד זה מעל לעם. הוא מצד אחד היה פה דבר טוב, שהוא היה ההפך, הוא לא פוחד, הוא נעמד להגיד את זה. הוא לא מפחד לומר את הנבואה הזאת, הוא תופס אומץ. אבל יש פה גם נקודה של ביקורת, כמו שכתוב בקהלת רבה, שהוא התנסה מעל העם כשהוא אמר את הנבואה. יכול להיות שאם הוא היה אומר את אותה נבואה בצורה יותר מכבדת, בצורה יותר ידידותית, בצורה פחות מתנסית, למרות שזה היה התנסות של קדושה, של להראות שהוא לא מפחד להגיד את זה גם אם זה נגד המלך, ולהגיד דברים נגד המלך באותה תקופה זה סכנה גדולה מאוד מאוד מאוד, ובכל זאת היה פה נקודת ביקורת מסוימת עליו, למה הוא עשה את זה בצורה כזאת, צורה מתנסית. הקהלת רבה כתוב ככה, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. גם אם באתה לך ממשלה, נתנו לך תפקיד, מינו אותך למשהו, אל תנח מידת עם ותנותך. תישאר כמו שהיית מקודם, תישאר בעין בעין עם כולם. איך אומרים את זה היום? אל תדרוך על אנשים בדרך למעלה, כי בסוף תפגוש אותם בדרך למטה. אדם מאבד הרבה פעמים את כל החברים שלו, כי הוא התנסה, הוא חשב שממנים אותו לזה תפקיד, הוא כבר הסתכסך עם כולם, אחר כך הוא כבר אין לו לאן לחזור. אומר לך הנביא, אם רוח המושל, אומר הפסוק בקהלת, גם אם קיבלת להיות מושל, מקומך אל תנח, אל תשאיר את המקום שלך, את הענבה שלך, את המקום שלך בין חברים, ללמדך, שכל המניח אמבטנותו, מי שמשאיר את הענבה שלו מתחיל להתנסה, בגלל התפקיד שהוא קיבל, גורם מיתה לעולמו וחוטא לדורו. הוא גורם מוות לכל העולם שלו וחוטא לדור שלו. אתה חוטא כלפי התפקיד שלך כשאתה מתנסה. וממי אתה למד? מזכריה. שנאמר ורוח אלוקים לבשה את זכריה ויעמוד מעל לעם. וכי מעל ראשי העם היה הולך? מה זה, הוא עומד מעליהם? הנה הוא נעמד על כתפיים של מישהו? אלא שהוא עומד בין כולם, אבל שראה עצמו גדול מכל העם. הוא הרגיש שהוא יותר מהם. חתן המלך, חתן המלך כאן הכוונה, כנראה בן דוד של המלך, נכון? יהושבת, ישבעת, אמא שלו, הייתה הדודה של המלך. אז הוא בן דוד ראשון, הוא קרוב משפחה למלך, הוא מיוחס. ונביא, וכהן, ודיין, התחיל מדבר גדולות. ואומר להם, כשהוא אמר להם את המוסר, הוא דיבר איתם בצורה שהוא מדבר גדולות. מה הוא אומר להם? ויאמר להם, כה אמר האלוקים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. זאת אומרת, אני לא יודע איפה רואים פה דיבור גדולות, אבל כנראה שיש איזה משהו כשהוא אומר להם שאתם עוברים, ולא למה אנחנו עוברים את פי השם. אם הוא היה משתף את עצמו איתם, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הדרישה ממנו. אבל היה פה משהו שכמו שהפסוק אומר, ויעמוד מעל לעם. מיד, ויקשרו עליו, וירגמו אבן במצוות המלך, והחצר בית השם. פה מצוות המלך זה יותר שהוא לא מחה בהם. זאת אומרת, הוא לא ממש ציווה תהרגו אותו, אבל עשו את זה בתור מחאה על כבוד המלך. המלך הרי כולם מעריצים אותו כאליל, והוא בא להתנגד לאליליות של המלך. אז בשביל כבוד המלך הורגים אותו בחצר בית השם, בעזרה, ותוך כדי שהם הורגים אותו הם מטמאים את העזרה. וזה שבע חטאים שהם חוטאים באותו יום. זה בחצר העזרה, רצח, בשבת, ביום כיפור, כהן, נביא ודיין. זה שבע חטאים שהם חוטאים באותו יום. והחטא הכי גדול, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. וכמותו אמר, ברגעים האחרונים שלו, אומר זכריה בן יהוידע, ירא השם וידרוש. זה המילים האחרונות שלו. והמילים האלה, ירא השם וידרוש, מצלצלות 252 שנה. עד שזה משתלם לנו, הירא השם וידרוש הזה, בטבח מחריד שקורה בחצר העזרה, כשאדם נשפח ומגיע עד הקבר בו העצמות של זכריה במעלה הר הזיתים, שמכיר למטה ליד יד אבשלום, שם קבר זכריה, זה מגיע עד שם, אדם פשוט עבד עם מתמלא בדם, ב-940 אלף הרוגים שנשחטים בו במקום על הדם הזה. ירע שבאוחמתו אמר ירע השם וידרוש. ויקשרו עליו והרגמו אותו, הם הורגים אותו. אבל יחזיאל, אומר המדרש בקהלת רבה, לא עשה כן, אלא ביחזיאל בן זכריה בן בניה בן יחזיאל בן מתניה הלוי מבני אסף, שזה דרך אגב זה זכריה אחר, למרות שגם פה כתוב זכריה וגם פה כתוב זכריה, זה זכריה אחר לגמרי, כי זכריה הזה היה כהן וזכריה הזה היה לוי מבני אסף. הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל, זה בסיפור של יהושפט עם כל הסיפור שמה, זה בשלוש פרקים לפניכם בדברי הימים, בדברי הימים ב' חף, הסיפור של המלחמה במעלה הציץ, באזור הדרג'ה, היה שם מלחמה גדולה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל המלחמה שהייתה שם בתקופת יהושפט, הנבואה שם הגיעה למישהו שחי לפניו, יחזיאל בן זכריה בן בניה, ואתה רואה, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל. אומר המדרש, מה זה בתוך הקהל? שישבה עצמו לקהל. הוא לא היה על ראשי הקהל. והרעיון הזה שבעצם להעביר ביקורת זה מאוד מאוד חשוב, אבל הצורה במעבירים ביקורת היא עוד יותר חשובה. סיפר לי חבר, אומר סוג של משל כזה, על החשיבות של כן להעביר ביקורת, להגיד תוכחה. הוא מתאר את זה כמו סוג של חלום. אומר, הוא עלה לבית דין של מעלה, אחרי 120. הוא אומר, הוא נמצא שם בבית הדין, ויש ככה מוזניים גדולות, כמו שהרבס בחיידר סיפרו, ובצד אחד שמים את כל המצוות, בצד השני שמים את כל העבירות, מגיע רכבות של מצוות, רכבות של עבירות, מלאכים שחורים, מלאכים לבנים. ואחר כך מביאים גם את האיסורים, ובשביל איסורים מתחילים להוריד מהצד של העבירות, ככה דנים אותו לפה לשם, בסופו של דבר אחרי דין ודברים פוסקים עליו זכאי, יש הכרעה לטובת הזכויות, זכאי. יבאים מלאכים לבנים, רוקדים סביבו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו, מלווים אותו החוצה, מגיעים שם לרחבה, יש שם מעליות, מעליות שעולות למעלה לגן עדן, מעליות שיורדות למטה לגיהנום. הוא נמצא שם במעליות, ופתאום הוא רואה שמהחדר השני של בית הדין יוצא שכן שלו. הוא אומר, גרו ככה בית ליד בית בניו יורק, יהודי לא דתי, לא שומר תורה ומצוות. הוא אומר, היי, אני לא ידעתי אפילו שאתה חולה, כלום, מה זה, פח ככה בהפתעה? הוא אומר, כן, אל תשאל, בחזור מהלוויה שלך, היה לי תאונת דרכים, והנה אני פה. הוא אומר, נו, עברת כבר את הדין? הוא אומר לו, כן. מה פסקו? הוא אומר, מה פסקו? עשיתי הרבה עבירות בחיים, זהו, לגיהנום, אתה לא רואה את המלאכים השחורים איתי? למה להיות למטה, אני מחכה. טוב, ואז השכן החילוני שואל את השכן הדתי שלו, נו, ומה איתך? מה, אני, ברוך השם, עבדתי לחינם כל החיים, הנה, לגן עדן, הנה, לגן עדן. טוב, ואז תוך כדי שהם עומדים שם ככה, אווירה כזאת, כן? אומר השכן החילוני, אומר לשכן הדתי שלו, תגיד לי, כשהיינו שם למטה בעולם הזה, אתה ידעת מכל זה? אתה ידעת שיש פה דין, ויש פה גיהנום וגן עדן, ויש שכר ועונש, ויש מלאכים, ויש מעליות למעלה ולמטה, אתה ידעת את כל זה? אמר לו, כן, בטח שידעתי. אז למה לא אמרת לי? היינו שכנים, היינו חברים. כשהרכב שלך נתקע, באת לבקש ג'ק להרים את האוטו. כשנסעת לנופש, ביקשת ממני שאני יוציא את העיתון מהתיבה שלך. למה אף פעם לא אמרת לי כלום? מה התירוץ? חשבתי שתצחק עליי, כל מי שאנחנו פוגשים בחיים, יבוא יום ואנחנו ניפגש במעליות. ואנשים ישאלו אותנו את השאלה הזאת. הם ישאלו אותי, למה לא אמרת? למה לא ניסית? משהו פעם. זה אמת, זה אמת לאמיתה הדבר הזה. זה פשוט ככה, יש לנו אחריות כלפי הסובבים אותנו, אבל יש גם דרך, יש גם צורה. יש גם דרך ויש גם צורה. אתה רואה משה רבינו בתחילת הפרשה האחרונה, פרשת דברים, כשהוא בא לתת מוסר לעם ישראל, מה הוא אומר להם? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל עם ישראל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופן. הכל רמזים, הוא שומר על הכבוד שלהם. הוא לא מבזה אותם, הוא לא משפיל אותם. גם כשהוא מעביר עליהם ביקורת, רק ברמז. הם מבינים, הם מבינים טוב מאוד את הביקורת. אין שום צורך לדרוס, לרמוס, להכניע, לדחוף את הראש לתוך הזבל. אין שום צורך. אין שום צורך לדחוק אנשים לפינה. לא יוצא מזה אף פעם דבר טוב. תמיד תשאיר לו מפלט, תמיד תשאיר לבן אדם את הכבוד שלו. ומשה רבינו שומר על הכבוד של עם ישראל ואומר השלה הקדוש, מזה אנחנו לומדים כלל, תמיד. כשאתה מעביר ביקורת, אתה מעביר תוכחה, תמיד מתוך כבוד, תמיד רק מתוך אהבה. הוא מדייק את זה בפסוק. הוא אומר, אל תוכח לץ ונשנאיך. הוכח לחכם ויאבק. הוא אומר, כשאתה מוכיח בן אדם ואומר לו, אתה לץ, אתה שגץ, אתה יודע, כל המילים הרעות האלה, הוא לא יקבל את התוכחה שלך, הוא עוד ישנא אותך, ובצדק. הוכח לחכם, תגיע לבן, תגיד לו, אתה הרי חכם, אתה הרי מבין, אתה הרי מקיים הלכות, אתה הרי... אז פה יש את כל השיטות היכול לקיים, כאילו, תן לו הזדמנות, תן לפרגן לבן אדם, תגיד לו מילה טובה, הוכח לחכם, ואז הוא גם יקבל את המוסר שאתה אומר לו, וגם ויאבק, הוא גם יאהב אותך, על זה שאתה אומר לו מוסר. נכון. ירמיהו הוא באמת כהן, ואצל כהנים זה תמיד מגיע לברך את עמו ישראל באהבה. אם כהן יש לו משהו שחסר לו באהבה לקהל, הוא לא יכול לעלות לדוכן. לכן תמיד שאתה רואה שהתוכחות מגיעות על ידי כהנים, למה? כי יש להם את התכונה הזאת של אהרון, כמו פנחס, שהוא באמת, יש פה מעשה שהוא קרוב מאוד להיות מעשה שהוא לא בדיוק שלום ואהבה, אבל דווקא לכן, דווקא פנחס עושה את זה, שהוא צאצא של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ולכן דווקא הוא עושה את זה. כשאתה רואה שהוא נעמד ומסכן את עצמו, ויעמוד פנחס ויפלל, שעשה פלילות עם קונו, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, כי הוא נעמד, הוא עשה את המעשה הזה מאהבה עצומה לעם ישראל. היום אין לנו מעשים כאלה שמעשים מורכבים כל כך של ללכת להרוג מתוך אהבה. זאת אומרת, זה לא משהו שנמצא בסדר יום הרגיל שלנו, מעשים כאלה. אבל יש מעשים כאלה, לאורך הדורות אתה רואה. דוד המלך שיוצא למלחמה, הוא איש, מה הוא אומר? אני שלום, וכי אדבר הם על המלחמה. הוא אומר, אני, מה שאני רוצה זה שלום. גם כשאני יוצא למלחמה, כל הרצון שלי זה רק שלום. אין לי ברירה, הם מכריחים אותי לאחוז בנשק, כי מלחמות השם אדוני נלחם. אבל זה מה שאני רוצה? זה החלום שלי? זה מה שאני מאחל לילדים שלי? ממש לא. אני לא מיליטריסט, אני לא מאמין בנשק, אני לא מקדש אותו. אני רואה בו כורח, בעל יגונה, מה לעשות? נכון? אבל זה, לכן גם אתה רואה ירמיהו, כי ירמיהו יש בו אהבה אדירה לעם ישראל, דווקא הוא זה שיגיד את התוכחה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אתה אוהב אותו באמת? מתוך זה אתה יכול להגיע לקרב אותו לתורה. הוא לא אובייקט, הוא לא חפץ דה מצווה שלך, הוא לא משהו שאתה צריך לחנך אותו. אתה אוהב אותו כל כך, אתה רוצה לתת לו אור, אתה רוצה לתת לו שמחה, אתה רוצה שיהיה לו יותר חיים, שהוא יחיה יותר טוב. אז אתה בא ומלמד אותו משהו, ואז הדברים באמת מתקבלים, בן אדם מרגיש שאתה רוצה לתת לו טוב. ואחד הכללים זה בתוך הקהל, לא מעל הקהל, גם אם אתה אומר את המוסר הכי צודק בעולם. לא מעל הקהל, אלא בתוך הקהל, אחד מהקהל שמגיע, באשר משפטו, שם פועלו. מספרים על ישראל סלנטר, שפעם הוא הגיע להגיד מוסר למישהו, אז ישב ושיבח אותו, ושיבח אותו, ושיבח אותו, ורק אז אמר את הביקורת. אז אחד התלמידים שלו שהיה איתו, שאל אותו, מה העניין? לכל כך לשבח בן אדם לפני ביקורת. אז אמר, זה גמרא ביבמות. הגמרא אומרת, באשר משפטו שם פועלו, אל שאול ואל עיר הדמים אשר הרג את הגבעונים. התורה, שהנביא מעביר ביקורת על שאול המלך, על זה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, הוא אומר אל שאול ואל עיר הדמים, הוא דבר ראשון משבח אותו, בדברים הטובים שהוא עשה. ואז גם מזכיר את החטא שהוא עשה, אל שאול ואל עיר הדמים, אל שאול שלא נספד כהלכה. מזכירים את השבח שלו ודואגים לכבוד שלו. באשר משפטו שם פעולו. החפץ חיים פעם הגיע אליו איזה מגי, שהיה מסתובב בעיירות, הוא הגיע לרדין, הוא שומע את החפץ חיים מדבר עם התלמידים בישיבה על החשיבות של לדבר מוסר, תוכחה. לא להיות כמו בזמן החורבן, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה. היו שריה כאיילים, אומרת הגמרא בשבת, שכל אחד שהוא היה רואה עוול, היה מוזיז את הראש הצידה, לא ראיתי, לא שמעתי, שלושת הקופים, ממשיך הלאה. לא, אתה רואה עוול, אל תשתוק. אתה רואה משהו לא בסדר, תקום ותביע את דעתך. תגיד, אל תשתוק, אסור לך לשתוק למעשה עוול. אם כולם שותקים, רוע לא צריך כלום בשביל לגדול, הוא צריך רק שתיקה של האנשים הטובים. חוסר פעולה שלהם. הוא יודע לצמוח לבד. אבל מה שהוא פוחד זה שאנשים טובים יעמדו בדרך. וכל מה שהוא צריך זה, דווקא החכמים הגויים אמר את זה, כל מה שרוע צריך זה רק שאנשים טובים לא יעמדו, שהם ישבו בשקט, שישבו בבית שלהם וישמרו על הפינה שלהם. לגרום לשינוי בעולם, אם אתה תעשה מה שאתה יכול, אם אתה תגיד את מה שאתה יכול. ובמקום הזה שבו האדם בא ואומר את דעתו, גם שם זה צריך להגיע תמיד מתוך נקודה כזאת של בתוך הקהל. בתוך הקהל, כאחד מתוך החבורה. אז החפץ חיים יום אחד ישב, דיבר עם התלמידים שלו, היו שרי הקיילים, אדם צריך להעביר ביקורת, אדם צריך לראות משהו לא בסדר, הוא צריך להעיר, לא לשתוק לעוולות. אומר המגיד ההוא שנכנס לעיירה, אומר הרב, אתמול אני הייתי בעיירה פה באזור, עליתי על הבמה, אמרתי מוסר, צעקתי על הקהל, והעיפו אותי מהבית מדרש, כמעט נתנו לי מכות. אומר לו חפץ חיים, בוא תספר לי, מה אמרת? אומר, מה הפירוש? צעקתי עליהם. אומר, למה צעקת? אומר, הפירוש זה מצווה של תוכחה. אומר, במצווה צריך לצעוק? תגיד לי, כשאתה מניח תפילין, אתה גם צועק? מה העניין לצעוק? להוכיח ולהדריך בן אדם לדרך ישרה. למה זה אמור להיות בצעקות? מה הקשר בין זה לצעקות? אין שום קשר. אבל בתוך הקהל, אתה רואה את יעקב אבינו, מגיע לחרם, נכון? רואה את כל הרואים שם. מתאספים בצהרי היום, מתחיל לתת להם מוסר. הן עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, השקוע צון ולכו ראו. מה אתה רואה? הם עונים לו, לא נאספו כל העדרים, כי האבן גדולה על פי הבאר. סליחה, מה הם היו צריכים להגיד לו? האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם, מה אתה? בן אדם הגיע, סליחה, מה זה אתם מצרים באמצע עבודה? מה אתה יודע? אחרי רגע הגעת לעיר, אתה בכלל לא יודע את המציאות. איך הם מקבלים את המוסר הזה? רק מה? שים לב למשפט שבו הוא התחיל. והיום אומר להם, אחי, מאין אתם? והיום אומר, הוא אומר, חרן אנחנו. אתה מתחיל, אחי, אתה מרגיש שהם אחים שלך? אח שהוא מביע מתוך דאגה ומתוך אהבה, מעביר ביקורת, הביקורת מתקבלת. הם באמת אומרים לו, מה הסיבה? ההפך, מקבלים אותו ברצון. וזה אחי. הרב מפונוביץ' תמיד היה חוזר על זה. צריך, תגיד, או הוא עצמו היה אומר את זה ביידיש, ברידר לך, אחים יקרים שלי. ברידר לך, טייר ברידר לך, אחים שלי, אחים, כל דבר, אחי, מאין אתם, תתחיל אחי, ואז אתה באמת יכול להעביר ולהגיד גם דברים חריפים. אבל פה אצל זכריה, הנקודה הזאת הייתה חסרה, אבל כמובן שזה חסר פרופורציה, מה שהם עושים לו, פשוט הורגים אותו, אם יארג במקדש השם, כהן ונביא, ואז הם גם משאירים את הדם שלו שיהיה מונח. לא מכסים אותו. הם לא מכסים את הדם שלו. לא מכסים את הדם. משאירים אותו גלוי. למה? שכולם יראו מה קורה למי שמתנגד למלך. אבל דרך אגב, אם תשימו לב הפסוק, בדברי הימים, יש פה, זה שהרגו אותו, זה דבר אחד. כהן, נביא, דיין, בעזרה, לתמת העזרה, כן? בשבת, ביום כיפור, ורצח, זה שבע עבירות. אבל התביעה פה היא משהו יותר עמוק. תראו בפסוק, הפסוק מקדיש פסוק שלם לזה. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו. הכרת הטוב, חיסרון בהכרת הטוב, זה יותר גרוע מהכל. שימו לב איך שיוסף אומר לאשת פוטיפר. היא באה אליו, מנסה לפתות אותו שיחטא איתה. מה הוא אומר לה? איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו וכעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. מה הוא אומר? יש פה שתי טענות. פסוק שלם מודגש לטענה, הוא הרי סומך עליי, הוא נותן בי אמון, הוא נתן לי לבית הזה לעשות הכל, רק אותך הוא חסך, איך אני יכול להתנהג אליו ככה? זה כפיות טובה, זה לא הכרת הטוב. וחוץ מזה, וחטאתי לאלוקים. אצלנו בדרך כלל, חטאתי לאלוקים, זה העיקר, וזה גם שיש פה חיסרון בהכרת הטוב, זה עוד איזה סניף, זה עוד איזה משהו שחשוב, אבל מספר 3 או 5 ברשימה. אתה רואה שאצל יוסף הצדיק זה המקום הראשון ברשימה, אחר כך במקום 5 מגיע וחטאתי לאלוקים. אתה רואה פה, שמה הפסוק מעביר ביקורת בסיפור הזה? עיקר הביקורת זה ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו ויהרוג את בנו. איך אין לך הכרת הטוב? כהן, נביא, בשבת, ביום כיפור, בעזרה, דיין, ירצוח. מה החיסרון? כפיות טובה. יש פה כפיות טובה. זה לא מוזר, זה האמת. זה פשוט האמת. כי שורש עבודת השם, ושורש הקשר לקדוש ברוך הוא, והשורש של כל הבן אדם למקום, וכל הבן אדם לחברו, זה המקום הזה של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אני לא אעריך בזה עכשיו, הזמן שלנו קצר, למרות שזה שיעור ארוך, אבל מי שרוצה לראות, יש מאמר נפלא, הרב שטיינמן, זכרונו לברכה, בימלא פי תהילתך, זה חלק ב', אבלות החורבן, יש לו מאמר מאוד מאוד יפה על העניין הזה, הוא אומר, עבודת השם של האדם, זה לעמוד בעניות לפני הקדוש ברוך הוא. אומר, להיות עני. תפילה עליה אני כי יעטוף, כי יעמוד לי, אתה רואה, הוא אומר, משבחים הרבה פעמים במקרא את העניים, נכון? כן, כי יעמוד לי מין אביון להושיע משופטי נפשו, יחוס על דל ואביון ונפשות עניים יושיע. יש מלא פסוקים ששבחים לעניים. נפש כי תקריב קורבן מנחה, עני מביא קורבן מנחה, משבחים אותו במיוחד. תפילה לעני, מה? רגע, למה משבחים? סתם בשביל לחזק את העניים המסכנים, להגיד להם מילה טובה? לא, לא, ברור שלא. כשזה פסוקים והכל, זה באמת ככה. יש מעלה בעניות. אומר, אז מה, באמת יש עניין שעכשיו אדם צריך לנתב את החיים שלו בשביל להיות עני? אומר, ברור שלא. וברור שלא גם מהגמרה. כן, הגמרה בכתובות דתנונה, זאת אומרת, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, שלא יצטרה, שלא יהיה עני. אז אין עניין להיות עני. אז למה משבחים את העניות? אז אומר, כי עיקר העניות, אומר רב שטיינמן, זה להרגיש חסר כל. להרגיש חסר עונים לפני הקדוש ברוך הוא. עד מתי מענת לענות מפניי? להרגיש אני וכפוף לפני הקדוש ברוך הוא, להרגיש, זה לא אני. אנשים חושבים שכוחי ועוצם ידי שייך רק במטוסים F-35. כן, משהו שהוא לא קשור אליי, שמה. לא אצלי, בחיים שלי. הזיכרון שלי, הכישרונות שלי, המשפחה שלי, הבית שלי, כל הדברים הקטנים ששייכים לי. קראת את הסיפור שהיה ברוסיה. פעם אחת הגיע הקומיסר, וככה ראשי, אחראי על התעמולה, הוא הגיע לאיזה כפר. הוא תופס שם חקלאי פשוט, ואומר לו, נותן הרצאה על קומוניזם ועל שותפות ואחווה וחלוקה וכל אחד לפי צרכה וכל אחד לפי יכולותיו. טוב, והוא גומר ועושה להם כזה מבחן לעיקרים הפשוטים שם. עכשיו, אם יש פה בית חרושת וצריך לעשות חלוקה, כל אחד מקבל רק מה שהוא צריך וכל השאר הולך לטובת העם, כל אחד החלק שלו. אם יש פה שדה של טירס בגודל של 100 דונה, מה עושים איתו? כל אחד מקבל את הצרכים שלו, כולם עונים, ככה הכל יפה. ואז הוא אומר, אם יש לך תרנגולת אחת, זה הרי המטרה, אם יש לך תרנגולת אחת, למי זה הולך? שלי. מה שלי? זה כל, רגע, לא קלטתם את התהליך. הכל, כל אחד לפי יכולותיו, כל אחד לפי צרכיו, זה לנין ומרקס ואנג'ל, כל סיפור שלם, כל ההרצאה. אז רגע, והבחור זורם איתו, החקלאי. כן, זה חלוקה וחלוקה וחלוקה וחלוקה. תרנגולת שלי. זה הכל שלי. אמר לו, למה? אמר, כי זה יש לי. לגבי דברים שלא קשורים אליי, כן לא תדבר. בטח שיתחלקו בהכל, וזה הדבר הכי צודק בעולם. כשיש לי תרנגולת שלי, זה רק שלי. בן אדם מוכן להמליך את הקדוש ברוך הוא, היה אומר רב חצקל אברמסקי, על שבע רקיעים, על ארבע רוחות העולם. אבל מה עם האיש הזה שיושב פה באמצע? עליו גם ממליכים את הקדוש ברוך הוא? על הרצונות הקטנים שלו? על הקוביית שוקולד? שם הוא גם מלך? או ששבע רקיעים, שמיים וארץ, אחד! להמליך את הקדוש ברוך הוא גם עליי. כוחי ועוצם ידי. בטח! צהל, יש בעיה שכוחי ועוצם ידי. מה איתי? איפה לי יש את הבעיה של כוחי ועוצם ידי? ופה מגיע המצב שאדם צריך להרגיש אני מול הקדוש ברוך הוא. להרגיש חסר אונים, חסר יכולת, אין לי משלי כלום. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי, יש לי. מה שהוא לא נותן לי, לא יהיה לי. זה המקום שבו האדם צריך להרגיש את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. זה עיקר העבודה של האדם. אומר, שים לב, דוד המלך עומד לפני הקדוש ברוך הוא. מה המקום שהוא עומד? מקום שהוא אומר תפילה לעני. דוד המלך היה עני? נראה לי שיש כמה שיכולים להתחרות איתו. הוא היה מלך אחרי הכל. והיה ארמונות יפים, ובתים יפים, והכל. כשהוא מדבר על עניות, הוא לא מדבר על עניות של כסף. הוא מדבר על עניות בתחושה. עניות בנפש. הוא מרגיש עני. הוא מרגיש, אני כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקדוש ברוך הוא, אומר רבי שואב בן לוי בסוטה דפי, שהוא נחשב כמקריב כל הקורבנות כולם. זה הכוח של עניות אמיתית. אומר להיות עני ברוח, שאין לו שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. ממשיך הרב שטיינמן ואומר, וזה לשונו, אומר, וזה מוריד מחלוקת ושנאת חינם, שירגיש שאין לו כלום. אומר, כשאני לא מרגיש שאני שלי אין לי כלום, הכל הקדוש ברוך הוא נותן לי, אז מה יש לריב? הקדוש ברוך הוא נתן לי, וכל רגע הוא נותן לי מחדש. מה יש לקנה? מה יש לקחת? מה יש לריב עם אחרים? מה יש לחלוק? מה יש שנאת חינם? אין מקום לכל זה. הקדוש ברוך הוא נותן לך כל רגע ורגע, תרגיש, ברגע שאני מרגיש, שאין לי משלי כלום, אני לא מגיע לי שום דבר. כל מה שיש לי זה רק מתנות מהקדוש ברוך הוא, אין לי משלי כלום. אז אם ככה, כבר ממילא נעלם המחלוקת והשנאת חינם ונעלם הכל. וזה העיקר שתובעים מהאדם, את התחושה הזאת, את העניות הזאת, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בתחושה כזאת של חוסר אונים, הוא מאושר מי שמגיע לזה. זה ציטוט מהלשון שלו. וימלא פיתי לסך לחלק ב' באבלות החורבן, מאושר מי שמגיע לזה, התחושה הזאת לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא כעני בפתח. זאת העבודה של תפילה, זה המקום האמיתי של תפילה, וזה מקום של להכיר בחסדי השם איתנו. השורש של להרגיש חסר אונים זה הכרת הטוב. למה בן אדם מתנהג בכפיות טובה? בן אדם כופה כלי על הטובה, נכון? בן אדם כופה עליו כלי, הוא מכסה על הטובה. אני לא רוצה להרגיש חייב. תודה מלשון הודעה, הודעה באשמה והודעה על דבר, נכון? אני מודה שעשיתי כך וכך, אני מודה על שנתת לי כך וכך. יש מודה ש ויש מודה על. מאמר מפורסם של רבי יצחק קוטנר, מדברים אותו בדרך כלל בחנוכה. יש שתי סוגי הודעות. עכשיו, כשאדם בעצם מודה, למה זה כל כך קרוב תודה והודעה באשמה? כי בכל תודה יש הודעה באשמה. כשאני מודה לך שעזרת לי, אני בעצם אומר, תראה, לא יכולתי להסתדר לבד. הייתי צריך את העזרה שלך, אתה עזרת לי, אני מודה באיזשהו חוסר יכולת שיש לי. ולאדם להודות בחוסר יכולת, הגאווה לא נותנת. להרגיש אני, להרגיש שאין לי משלי כלום, ואני צריך להגיע לאחרים, ושמישהו אחר יעזור לי, זה משהו ש... זה גבורה, כי האדם צריך להרגיש פה את חוסר היכולת שלו, להציף את החוסר אונים שלו, שזה דבר שאדם מאוד מאוד בורח ממנו. אבל ברגע שאדם לא מכסה על טובות שנעשים לו, לא כלפי שמיה ולא כלפי אנשים אחרים, ותמיד זה הולך ביחד, כמו שאמר שאו אומר, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בין אדם למקום, אז באמת אין שנאת חינם. שנאת חינם נובעת מתכונה שנקראת נרגנות. מה זה נרגנות? אדם לא רק שלא רוצה להיות חייב טובה, אז מה הוא עושה? הוא מפרש את הטובה כאילו היא רעה. אתה הבאת לשתות בכוס הזאת כי היא כוס מלוכלכת, ורצית לצחוק עליי שאני שותה בכוס מלוכלכת. ואדם מביא לך לשתות, באמת. תגיד תודה, אני לא יכול להרגיש חייב. אני לא יכול להרגיש את החוסר אונים הזה שאני צריך להגיד לו תודה. אז אני אחפש מתחת לאדמה תירוצים למה הוא התקבל לרעתי. שורש החורבן, שורש כל הגלויות מתחיל, וירגנו ואוהליהם, לא שמעו בקול השם, ויישא ידו להם להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות, כמו שכתוב בתהילים, או כמו שכתוב בפרשת דברים, ותרגנו ואוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? למה הוא עשה לנו 10 מכות וניסים על הים 250? ולמה הוריד לנו מן ובער וסלע וכל הדברים? כי הוא שונא אותנו, בדיוק, נכון? בשנאת השם אותנו. זה נקרא נרגנות, בסדר? נרגנות זה לקחת את הטובה ולפרש אותה כרע. מאיזה מקום זה מגיע? חוסר רצון להרגיש אני. חוסר רצון, אדם לא רוצה להרגיש חסר יכולת, חסר אונים, אני צריך את הטובה שלך. אז אתה עשית את זה רק לרעתי, כי אני לא צריך אותך בכלל, לא צריך... זה המקום. גם אם עזרת לי, זה לא אתה עזרת לי, אתה התכוונת רק להזיק לי. וכשהאדם מתגבר על הדבר הזה, על הנרגנות הזאת, איך אומר הפסוק במשלי? באפס עצים תכבה אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. אם אין עצים מספקים את הסחורה לאש, האש תכבה. ובאין נרגן, אם אין נרגן, אז כל המריבות ייפסקו, ישקוט מדון. כל המדון, כל המריבות, מתחיל מפרשנות עוינת. אני לוקח את הסיפור ומפרש אותו לרעה. זה מה שגורם לכל הבעיות האלה לקרות. זה מה שגורם למחלוקות לפרוץ. זה מה שגורם למדונים, למריבות. המהרש"א בתענית דף כ"ט אומר, מה זה שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם? אומר, מה זה שנאת חינם? שהם שנאו את הקדוש ברוך הוא לחינם. הם היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. ושנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, בחטא המרגלים. ולכן הם שנאו אותו בחזרה. והשנאת חינם זה השנאה הזאת שהם שנאו את הקדוש ברוך הוא בחינם, וזה גרם לכל הגלויות. אבל אם מסתכלים לעומק של זה, זה בדיוק אותה שנאת חינם של בית שני שאנחנו מדברים עליה בפשטות, גם לא לפי המהרש"א. זה מתחבר למקום אחד. זה החוסר רצון להודות בחיסרון שלי, בחוסר אונים שלי, שמוביל לא להודות בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. כי זה, הוא לא מוכן להודות בחוסר אונים, הוא לא מוכן להודות בחוסר יכולת. וברגע שאנחנו נעבוד על השורש הפנימי של הכרת הטוב, וההכרה הזאת שכן, הקדוש ברוך הוא עושה לי טובה, ואני מצד עצמי לא יכול להסתדר, ואני צריך את העזרה משמיים, רפואה ממך, דעת ממך, אנחנו כל יום חוזרים על זה ב-18, 3 פעמים, ישועה ממך, פרנסה ממך, הכל ממך, כי אני מעצמי אין לי. ברגע שנחזור על הדברים האלה, נרגיש את העניות שאין לי שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, שירגיש שאין לו כלום, אז גם אין מחלוקת ואין שנאת חינם, וזה העיקר שטובעים מהאדם. זה עיקר העבודת האדם בעולם, לעמוד, כך אומר רב שטיימן, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא במצב מודעות כזה, אני חסר אונים, הכל הוא ממך. אני חייב להגיד, הנושא של תפילה בתורתו של הרב שטיימן בכלל הוא נושא מאוד מאוד עמוק, הוא תופס תפילה הרבה יותר בעומק ממה שמקובל, וצריך ללמוד את זה לעומק. אנחנו, מה שנתנו עכשיו זה רק טעימה קצרה, אבל בגדול יש פה נקודה שהוא רואה את התפילה כעצם החיים של האדם. האדם אמור לחיות 24/7 במצב של תפילה. התפילות הקבועות מובילות אותנו לשם, עוזרות לנו להגיע לשם, מזכירות לנו את המצב של תפילה. אבל המצב של תפילה זה להיות אני לפני הקדוש ברוך הוא, שמרגיש שאין לו כלום, וככה האדם אמור לחיות בעצם כל הזמן. זה התכלית, מה שטובעים מהאדם, ומאושר מי שמגיע לזה. כי האדם שבאמת יש לו רק את הקדוש ברוך הוא, ואין לו מעצמו, הוא לא לחוץ. אין לו על מה לשמור. הקדוש ברוך הוא נותן לו. הוא מקבל כל הזמן, הוא נמצא במצב שכל הזמן הוא יונק. הוא כל הזמן מקבל מהקדוש ברוך הוא. זה הנאה והשלווה והשלום והרוגע הגדולים ביותר בעולם. אבל פה אתה רואה עוד פעם את הנקודה הזאת של הכרת הטוב, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, וזה חלק גדול מהביקורת, וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. עוברים 252 שנה. 252 שנה. אמר רב חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, כמו שכתוב, ודמים בדמים נגעו. והוא מספר, כמו שאנחנו מכירים את זה גם בגמרא בגיטין, בגמרא בגיטין זה יותר מוכר, אז נקריא את זה בלשון של המדרש. אומר, כיוון שבא נבוזרדן, הוא מגיע, לאן הוא מגיע? אז במדרש כתוב, כי דמה בתוכה היה להעלות חימה, רב יודן שאל לרב אחא, אמר לו, איכן הרגו ישראל את זכריה? בעזרת ישראל או בעזרת נשים? אמר לו, לא בעזרת ישראל ולא בעזרת נשים, אלא בעזרת הכהנים. אומר, הרגו אותו באמת במקום כזה, לא בעזרת כהנים, במקום של הקרבת הכהן, הוא היה כהן. ולא נהגו בדמו, לא כדם אייל ולא כדם צבי. שבדם צבי ובדם אייל כתיב ושפך את דמו וכיסה ובאפר. ברם הכה כתיב כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע סמטו, לא שפחת הוא על הארץ לחסרות עליו אפר. וזה הדבר, וזה הסיבה שגורמת לטבח. זאת אומרת, אם נתבונן לעומק של הדברים, הערכנו את זה בזה יותר שנה שעברה, יש כל פרט ופרט מהחורבן נגרם בגלל עבירה אחרת. עצם חורבן בית המקדש, היסוד של החורבן התחיל כשנשא שלמה את בת פרעה. ובאותו יום היא שמה לו את הווילונות השחורים, והתעכב הקרבת קורבן התמיד עד 4 שעות ביום. זמן חורבן בית המקדש היה ב-4 שעות ביום. והמדרש מציין ששתי השעות האלה זה אותה שעה, כי פה מתחיל השורש. כשהיה, זה דרך אגב, זה לא רק בעולמות הרוחניים, אלא גם במציאות הטבעית של העולם, זה באמת התנהל ככה. כי בפועל מה שקרה, זו תופעה מאוד כואבת, אבל זה מה שהיה, הרי שלמה המלך הלך פה על מהלך מדיני רוחני מאוד מעניין. הוא הלך ונסע השכרת בריתות שלום עם כל המדינות בעולם, ולקח, ואז מה שהיה מקובל בעולם, שבברית שלום, המלך נותן את הבת שלו לאישה למלך השני, וככה הוא אסף נשים מכל העולם, כשהמטרה בעיקרון הייתה מטרה מדינית, זאת אומרת לעשות שלום. הכוונה הנסתרת שלו הייתה כוונה רוחנית, כמו שרב חיים ולושינר כותב ברוח חיים בהקדמה על כל ישראל יש להם חלק, כותב המטרה שלו הייתה מה שנקרא בלשון המקובלים להעלות ניצוצות. זאת אומרת, הרי כל אומה בעולם יש לה את הקיום שלה, כל אומה בעולם יש לה את ה-70 כוחות הנפש, הגאון מסדר את זה, 70 כוחות הנפש להגרה, כל ה-70 כוחות הנפש נמצאים ב-70 אומות. כל אומה יש לה כוח מסוים מכוחות הנפש, תאווה מסוימת שזה הכוח שלה, היא יכולה לתקן את זה, להביא את זה לכיוון חיובי, והיא יכולה לקחת את זה למקום שלילי. לדאבוננו, כמו כל דבר בעולם, ברוב הזמן, רוב הפעולות הן שליליות. אבל ועם ישראל בעצם התפזרו בין הגויים בשביל להעלות את הניצוצות האלה. יהודים שחיו בין גויים מסוימים נדבקו ברמה מסוימת בתאווה הזאת של הגויים, תמיד בפער, וזה דווקא רבי צדוק הכהן כותב שהעניין של הגלות זה להראות אתה חושב שהיהודים יש להם חמדת ממון? בוא תגלה אותם לארץ שבה חמדת הממון שולטת, נראה למי יש חמדת ממון. אתה רואה שאלה יש להם חמדת ממון ביחס ליושבי ארץ ישראל, אבל אין להם חמדת ממון בנוגע ליושבי אותה ארץ. אתה חושב שליהודים יש תאוות אכילה? שלח אותם לארץ שבה שולטת תאוות האכילה. ואז אתה רואה שעם כל הכבוד, הם לא באמת שקועים בתאווה עד העומק, עד השורש. ואת הדבר הזה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה היום דרך הגלות. שלמה המלך רצה להוביל את המהלך הזה על ידי לקח בת של מלך מכל העולם, להכניס אותם לירושלים, לגייר אותם, כמו שהרמב״ם כותב בפרק חבט ניסורי ביה, כן, אל יעלה בדעתך שאותם נשים שנשא שמשון ושלמה, ששתי האנשים ששתיהם ניסו ללכת באותה דרך ושתיהם נכשלו, אבל שתיהם ניסו ללכת בדרך הזאת של להעלות ניצוצות בדרך הזאת ושתיהם נכשלו, אבל אל יעלה בדעתך שהם לא גיירו אותם. הם גיירו אותם, רק שהיה חיסרון מסוים דעת קבלת עול מצוות, כמו שמבואר שם ברמב״ם, כל העניין, תשובת האחי עזר וכולי, שהרבה מסתעף מזה, אבל זה כבר נושא הלכתי. בכל אופן, אבל שלמה המלך במהלך המדיני רוחני הזה, הוא בעצם לוקח ואוסף מכל העולם, מכל המלכים, בנות של כל המלכים גרות בירושלים, לכל אחת הוא בונה ארמון. כל אחת מגיעה עם המשרתות שלה שמדברות בשפה שלה. והם לא באמת התגיירו, ולכן התוצאה הייתה שהם התחילו לעבוד את האלילים שלהם בתוך ירושלים. אז יבנה שלמה במה לכמוש וכולי, הפסוק הזה שהגמרא אומרת לנו בשבת, שזה לא כפשוטו, הוא לא באמת בנה, רצה לבנות ולא בנה, אבל זה לא הוא בנה, זה אנשים שלו בנו, וכבר הוא היה בטוח שהוא יוכל להחזיק שליטה עליהם ולהוציא אותם מזה. בפועל, בזקנותו, כבר לא היה לו את הכוח לזה, והיא כי זקן שלמה, כבר לא היה לו את הכוחות להחזיק אותם שלא יעשו שטויות, ואז התחיל להתפתח אליליות בירושלים. האליליות התחילה לא מהמון העם, היא התחילה מבית המלוכה. והמצב המשיך והתקדם. בשלב הראשון זה היה רק בית המלוכה, היה נגוע באליליות, בזמן שהיהודים הפשוטים היו כולם יהודים טובים וקשרים, מאמינים רק בקדוש ברוך הוא, לא עובדי אלילים ולא שום דבר. אבל בית המלוכה והצאצאים שהם עתידים ללוך על עם ישראל, הם כולם גדלו באווירה של היה שם הרבה עובדי אלילים. והדבר הזה לא נעקר במשך שנים רבות. הוא לא נעקר במשך שנים רבות, עד שהגיע הסיפור של יאשיהו. יאשיהו הוא זה שבעצם חתך והעמיד, אין מצב כזה. אין יהודי עובד אלילים. או יהודי או עובד אלילים. כופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אין אפשרות של גם וגם. והדבר הזה נשאר בעצם עד היום. המפעל הזה של יאשיהו שעשה אז, כשהוא קראת, אסף את כל בני ישראל, והצליח לעקור מעם ישראל את הגישה הזאת, שיש איזו שהיא סלחנות כלפי עבודת אלילים, שיכול להיות שבסדר, הוא נופל בזה, כאילו יש לו סידור, בסוף הסידור יש לו גם צלב, וליתר ביטחון הוא גם נותן נשיקה. אין מצב כזה. זה או פה או שם. ואת הדבר הזה הכניס יושיהו המלך. אבל זה לקח שנים עד שזה קרה. עד שהדבר הזה קרה. הוא אומר, ופה בעצם זה, כשאנחנו מדברים על אנשי ירושלים, אוי עיר אדמים, אוי עיר אדמים. אז הפרט הזה, אני חוזר שנייה רק להשלים את הנקודה, הפרט הזה שהיה לנו אצל שלמה המלך, שנשא את בת פרעו והוקרב קורבן התמיד רק בארבע שעות ביום, נישואי בת פרעו, זה גרם לחורבן, זה גרם לעבודת אלילים, מקדש ראשון מפני מה חרב, לעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. עבודה זרה נגרם בגלל הדבר הזה, בתהליך שלקח 410 שנים עד שהוא התבטא בפועל. אבל את התהליך כולו התחיל אז. מה גרם לטבח המחריד שקרה בירושלים? לטבח שנהרגו ונשפך דמם ונחל קדרון והציף את כל הוואדי כמויות של דם? הרצח של, של זכריה, ההריגה של זכריה, כשדמה על צחיח סלע. על זה בא פה הפסוק ביחזקאל ומעמיד את זה. תדעו לכם, עד זה קרה בגלל זה. בהתחלה מי שלא כיסה את הדם היה אנחנו היהודים. שהיא להראות מה קורה, תראה איזה אומץ יש לנו. כהן, נביא, הבן של זה שהציל אותו, ובן דוד שלו, ושום דבר. מי שדבר נגד המלך, תראה מה קורה לו. ויהיה לאות לבני מרי, למען ישמעו ויראו. אבל מול הלמען ישמעו ויראו שלנו, אמר זכריה, ירא השם וישפוט. ולקח 252 שנה, ובבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת. עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, כמו שכתוב, ודמים בדמים הגעו. כיוון שבא נבוזרדן לעזרת הכהנים, התחיל אדם תוסס, הוא רואה את אדם תוסס, בגמרא משהו שזה תסס כל הזמן, ואומר באותה תקופה, גרפו עליו כל אפר, ועשו כל ערמה ולא נח, והיה הדם תוסס ומרתיח. כשחוזרים בהם ומנסים לחסות אותו, עכשיו זה כבר לא יעזור רק לחסות. עכשיו זה כבר עבירה מונצחת. איך הוא אומר? הוא פוגע בפני כולם. כשהוא בא לבקש סליחה, הוא מבקש בצד בשקט, כן? אז הוא אומר, רגע, היה פה, השארתם את הדם, יש פה ביזוי מחריד. לא כמו כבש, לא כמו עין, לא כמו אייל. משאירים אותו ככה גלוי. ואחר כך באים לחסות, צריך עצרת תשובה והתעוררות שכל עם ישראל מתכנס ומבקשים סליחה ומתחננים ובוכים, לא פתאום לבוא ולחסות את זה, יאללה, כי זה כבר מפריע פה וכבר המלך לא קיים ואת מי זה מעניין מה שהיה פה פעם. וכשהם ניסו לגרוף אותו, לחסות אותו, לא ממקום של תשובה אמיתית וחרטה על עצם הדבר, אז זה גם לא עזר. אמר להם, אומר נבוזרדן, מה טיבו של דם זה שתוסס? אומרים לו, דם פרים. הוא מנסה דם פרים, הוא רואה שזה לא מתאים. אילים, הוא מנסה, זה לא מתאים. כבשים, עיזים, הוא מנסה את כל הדברים, וכמו שהמהרש"א אומר, למרות שדם עז, אנחנו יודעים משעיר עיזים של קטונת בדם, שזה דומה, אבל במקרה הזה, זה לא היה דומה. כן, כי כשאתה יכול לטעות מרחוק, אבל לא כשזה עומד אחד ליד השני. מיד שלח והביא, שחט לפניו, ועדיין היה אדם תוסס. כיוון שלא הודו לו, נטלם ותלעם בגרדום. אמרו, הואילו והקדוש ברוך הוא מבקש לטבוע דם זה מידינו, נגיד לו את האמת. אומרים לו, דם כהן ונביאו, שהיה מתנבא עלינו כל הדברים שאתה עושה, ועמדנו עליו והרגנו. לא רצינו לקבל את הנבואה שלו. הוא בא ואמר לנו שזה יהיה הסוף. מה הוא אמר להם? אתם עוזבים את השם, והשם יעזור אתכם. אבל הם לא היו מוכנים לקבל את זה. אז לכן עמדנו עליו והרגנו. אומרים נראה לי בשם המגיד מקוז'ניץ, שהוא ניסה להגיד לימוד זכות על עם ישראל, על אדם של זכריה, אז הוא אמר שהטענה שלהם הייתה עליו, למה אתה לא כובש את נבואתך? נכון, נכון שכובש נבואתו במיטה, אבל היה צריך למסור נפש בשביל עם ישראל. זה סוג של לימוד זכות, אולי זאת הייתה הטעות שלהם, כי טענה כזאת היא טעות, כן? אסור לנביא לכבוש נבואתו, וזה לא משהו ששייך פה מסירות נפש. למרות שהיה לנו אחד שניסה לעשות משהו דומה לזה, אבל המדרש מעביר על הביקורת, יונה הנביא. דרש כבודם של בנים ולא דרש כבודו של אב. אליהו הנביא דרש כבודו של אב ולא דרש כבודם של בנים. משה רבינו זה הדוגמה, דרש כבודם של אב ודרש כבודם של בנים. דרש כבודו של אב ודרש כבודם של בנים. אבל אצל יונה הנביא, דרך אגב, חייבים לציין, הוא עוד לא קיבל נבואה. אם הוא היה מקבל נבואה, היה הולך ואומר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לתת לך נבואה שתגיד על נינווה. רוצה לתת, הוא עוד לא נתן, אז הוא מנסה לברוח לחוץ לארץ בשבילו להיות הנביא שאומר את הנבואה הזאת. דרך אגב, אם מתבוננים בסיפור הזה של יונה, יש הרבה עומק בסיפור הזה, זה מאוד מרתק, כי המלבים מעמיד שם שמה היה הנקודה של יונה. יונה יודע למה שולחים אותו עכשיו לאשור. שולחים אותו לנינווה, עיר הבירה של אשור. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיבואו נינווה אשור ויגלו את 10 השבטים. אבל כעת הוא לא יכול לשלוח אותם. למה? כי נינווה ואשור עצמם פגומים בעניין הזה של בין אדם לחברו, והם לא יכולים להיות אלה שמאנישים את עם ישראל. או שולח הקדוש ברוך הוא את יונה, לך לנינווה ותגיד, תחזיר אותם בתשובה, ואז אני אוכל להביא אותם לפה ולהגלות את 10 השבטים. תאר לעצמך, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך ואומר, תשמע, ב-1939, כן? לפני 70 וכמה שנים, קרוב ל-80 שנה, ואומר, תראה, אני רוצה שגרמניה הנאצית תהרוג 6 מיליון יהודים. אבל יש פה בעיה. גרמניה חוטאים באותה נקודה שבה בני ישראל גם חוטאים. אז אני לא יכול לשלוח אותם להרוג את עם ישראל. בוא אני אשלח אותך, אתה תהיה נביא, לך לברלין העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי קורא אליך, שיחזרו בתשובה מהפגם הזה של בין אדם לחברו, מהגזל שיש להם, ואז אני אוכל לשלוח אותם לבנות את אושוויץ. אתה הולך או לא הולך? זאת הדילמה שיונה עומד בפניה. זאת השאלה של יונה. ויקם יונה לברוח תרשישה מפני השם. אני צריך להיות זה שהולך עכשיו ומחזיר את נינווה בתשובה בשביל שיבואו פה ועשרת השבטים יגלו לנצח, לכל הטבח וכל מה שיקרה פה? אני צריך להיות זה שמחזיר בתשובה את הנאצים? זה בעצם המקום שיונה הנביא נמצא. באמת, תסתכלו, זה המלבים פשוט בקטע הראשון על נינווה. אני אומר, זה לא עכשיו הזמן, אל תלמדו את יונה בפנים ממלבים. זה ספר עמוק מאוד שנוגע בדילמות מאוד מאוד קשות במקום שלנו, בעבודת השם. בכל אופן, אבל אומר, מגיע עכשיו הנביא והוא מתנבא, והוא לא יכול לכבוש נבואתו. גם יונה, אם הוא היה מקבל נבואה, הוא לא יכול לכבוש נבואתו, אבל היה מתנבא עליהם כל הדברים שאתה עושה. ועמדנו עליו והרגנו. לא הולך נבוזרדן, שחט סנהדריק קטנה עליו ולא נח, שוחט עליהם 40,000 פרחי כהונה וזה לא נח, ושוחט עליו 80,000 פרחי כהונה, ושוחט על הבחורים ונערים וזקנים, ומגיע המצב שאדם לא רק יוצא מהדם של זכריה שנמצא בבית המקדש, נשפך החוצה מהעזרה, יורד לוואדי לנחל קדרון, מציף את הנחל בכמויות עצומות של דם, עד שזה מגיע לקבר זכריה, והיה הדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה. כיוון שראה אחרי כל ההריגה הזאת שעדיין הדם תוסס, והאי שעת הנזף בי, זה לשון המדרש, הוא פשוט נוזף בדם של זכריה ואומר לו, ומה את סבור? ומה את באי? דנקטיל כל אומתך עלייך? מה אתה רוצה? שאני ארוג את כל האומה שלך עליך? באותה שעה, אומר המדרש, נתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים. זה לא זכריה. זה לא שזכריה מציס את הדם שלו. נכון שזכריה תבע דין ברגע האחרון, וכמותו אמר, ירא השם וישפוט. והפסוק מציין את זה כי זה משמעותי מאוד, הירא השם וישפוט הזה. אבל פה זה כבר הקדוש ברוך הוא תובע את דמו, הקדוש ברוך הוא נוקם את דמו. באותה שעה מתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים ואמר, אם זה שהוא בשר ודם אכזרי, היום עודנו ומחר איננו, מתמלא רחמים על בניי. ואני שכתוב בי כי כל רחום השם אלוקיך על אחת כמה וכמה. מיד רמז הקדוש ברוך הוא לאותו דם ונבלע במקומו. זה כמו שכתוב, יש לנו את זה בגיטין וזיין, במודבט בגרסה אחת, זה כמו שכתוב באיך הרבה, בפרק ד' וזיין, בקוד שימוני ביחזקל, זה הסיפור שהיה עם זכריה. וכל הטבח שכל מה שקרה שם בבית ראשון, הכל מיוחס לדבר הזה. אנחנו חוזרים לפסוק ביחזקאל, בשביל להשלים פה את הדברים של המדרש, אומר דבר אחר, לכן כה אמר השם, אוי עיר הדמים. הוא אומר, אוי מן קמי דקרתא דשפכי דמה לגבה. בגלל העיר הזאת, ששפכו דם לתוכה, אומר לכן, זה המשך הפסוקים, לכן כה אמר השם אלוקים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה. גם אני אגדיל המדורה, חוץ מהאש שיש בחוץ, אני אגדיל את המדורה תחת הסיר, שזה החרב והרעה והדבר שאכלו בתוך ירושלים, הרבה בפורנות, הרבה העצים, הדלק האש, התם הבשר, והרכך המרכחה והעצמות יחרו. אומר, אני אשתדל להרבות עצים, להדליק את האש בפנים עד שיגמר הבשר, כי הוא יתבשל עד שהוא יאבד צורת בשר, הוא יהיה כמרקחה, דבר שמרקחה, מה זה מרקחת שזיפים? כמו ריבה, הוא נמס לגמרי. שגם העצמות יחרו, אפילו העצמות הופכות להיות נמסות לגמרי. והעמידיה על גחליה ריקה, הסיר יעמוד על הגחלים ריק לגמרי. הכל, גם הבשר, גם המים, הכל ייגמר. יעמוד הסיר על הגחלים למען תיחם וחרה נחושתה. וניתחה בתוכה, כאילו החרה נחושתה, יישבר אסיר, יישבר אסיר, שזה הבקעת החומה, וניתחה בתוכה תומעתה, ואז יקבלו עונש על האבונות בפנים מהתומעה שלהם, תיתום חלעתה, ייגמר החלעה. אז הוא עמד תדבק בסיר, והכל יקרוס. כל זמן שזה חיצוני, אפשר עדיין לתקן. ברגע שזה נהיה חלק מהדבר, אז הכל נגמר. ועל זה אומר המדרש, הגדיל המדורה הפירוש, הרבה בפורנות, הרבה העצים, אילו הלגיונות, הדלק האש, אילו המלאכים, אתם הבשר, זה הציבור, והרכך המרכחה, זה הציבור בירושלים, מלאכים בירושלים, לגיונות, כל הדברים שבירושלים ביחד. רבי ישוע ורב נחם ובשם רב אחי אמרה, לפי שהיו כל ישראל אומרים, נבוכד נצר כנס כל ממונו של עולם, ולממון שלנו הוא צריך. אנשים אמרו, עזוב, פוליטיקלי, תסתכל גיאופוליטי, כמו שקוראים לזה היום, כן? אסטרטגית או כל זה. אין שום סיבה שנבוכד נצר יהיה מעוניין דווקא בכסף שלנו. כסף שלנו פחות לא מעניין, הוא בכלל לא ברמה של מה שהוא באמת צריך. יש לו הרבה יותר כסף. וככה הם כל הזמן בונים סיבות פוליטיות, למה לא הולך להיות באמת. אומר הקדוש ברוך הוא, הרכך המרכחה, אני הולך להפוך את ירושלים למרכחה. מה זה מרכחה? מסביר רבי יהושע ורב נחמיה, כמו בוסם. אמר הקדוש ברוך הוא, חייכם שאני עושה ממונכם חביב עליו, כמו בסמים הללו שאין עולים בסעודה. אדם אכל סעודה שלמה. הבוסם הקטן, הבסמים הקטנים יכולים להגיד לעצמם, אחרי כל כך הרבה בשר הוא צריך גם אותנו? הוא אכל, שתה, הוא בקושי יכול לזוז. מה עכשיו הוא צריך קצת בסמים לשרוף על האש? כן, זה מה שהוא צריך. כי הבוסם הזה זה משהו אחר. אתה לא במחלקה של האוכל. אם הוא היה רוצה לאכול את הציפורן בתור אוכל, באמת לא הייתה הכי טעים. אבל הוא רוצה אותך כבתור בסמים, לא בתור אוכל. אתה מפרש אותו לא נכון, אתה מפרש אותו שמה שמעניין אותו זה הכסף שלך. הוא לא רוצה את הכסף, הוא רוצה את הריח ניחוח. נראה לי שזה מרמז גם על טעות שהייתה לנו. איכל השם, איכל השם, אומרים לירמיהו. כשירמיהו בא ואומר, הולך להיות חורבן, אומרים לו, מה? קויפר! קופר, אתה לא מאמין בבית המקדש, בית המקדש יגן עלינו, היכל השם, היכל השם, היכל השם, הפסוק חוזר על זה שלוש פעמים, וירמיהו עונה להם, היכל השם, היי מה, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבית הזה? הוא רוצה את הקורבנות האלה? ריח ניחוח אישל השם, ריח ניחוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, לא דיברתי את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דבר עולם זבח, אלא העיקר זה הנקודה של הכנעה, הנקודה של להיות אני לפני הקדוש ברוך הוא, זה העיקר. ופה הם טועים בזה, כי הוא צריך את הממון שלנו, אז הם טועים גם בנבוכד נצר שהוא צריך את הממון שלנו. והעצמות יחרו, את מוצא בשעה שגלו ישראל, היה גופן תוסס כי אדם הרקחת. העצמות בוערות מבפנים, והעמידה על גחלי הריקה, פה יש משהו של נקמה, משהו של נחמה. אמר רבי אלעזר, אילו נאמר שבורה, לא היה לה תקנה לעולם. נשבר כלי חרס, אין מה לעשות איתו. כשהוא אומר ריקה, כל כלי שהוא ריקן סופו להתמלות. נכון שזה ריק, כאלמנה, הוא לא התגרש מאיתנו. הוא עדיין קשור אלינו. שפה חמתו על עצים ואבנים, כי בבני אדם הוא עדיין מאמין. כי ביהודים הוא עדיין מאמין, רבה אמונתך. כששומעים ולומדים את כל הסיפורים של החורבן, זה מחריד. ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם. נראה שאיבדנו הכל, למה עוד יש לנו לקוות? זאת אשיב ליבי על כן אוכיל, זאת תורה, כוח התורה, אשיב ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונותיך, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. יתבוא ישוע, זה רק ריק, הוא מבטיח לנו תוך כדי הקושי הכי גדול של העונש, הוא אומר לנו לא, אבל זה עוד עתיד להתמלות. כל כך למה? למען תיחם וחרה נחושתה ונדחה בתוכה, כיוון שחטאו גלו, וכיוון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה ישבה בדד. ועל זה מתחיל איכה ישבה בדד בבדידות, כי הידידות שהייתה לנו נעלמה מאיתנו. היה לנו ידיד בן ידיד, בנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד, והתכפרו בו ידידים. הידידות הכי גדולה בעולם, ידידות נפשי, זה הקדוש ברוך הוא. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נטעתי את ידידות נפשי בכף אויביה. כי אם מאוס מהסתנו, זה נראה שהידידות הזאת עבדה לנצח. הקדוש ברוך הוא מאס אותנו. כבר אין ידידות, קצפת עלינו עד מאוד. ועל זה אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם במרב ימינו, אמן.